אתם על דיסני פורמציה. אני זיו הרמלין שדר, ואני משלים, או בעצם רואה שוב, את כל הסרטים של פיקסאר. היום אנחנו בפרק מאוד מצופה, שזה קטע, כי רוב הסרטים של פיקסאר הם מאוד מצופים עד שלב מסוים בהיסטוריה, ואנחנו עוד לא שמה. אז בעצם אנחנו בסרט השלישי של פיקסאר, אחרי צעצוע של סיפור, ובאגלף מגיע הסרט השלישי, והוא שוב צעצוע של סיפור, אבל הפעם בשתיים, הוא יצא ב-1999, כדי לפרק את התופעה הזו כמו שצריך, הזמנו כאן הפעם השנייה, אורחת שנה חדשה, היא ביקרה אותנו בשנה הראשונה של הפודקאסט, בפרק 17, אם אני לא טועה, אז היא חוזרת אחרי כמעט 100 פרקים, שלום עמית צפריר, ברוכה השבה.
שלום, זיו הרמלין שדר.
צריך לומר, משוררת, יוצרת, במאית תיאטרון, סולנית ההרכב Watch for Wales, ומזל טוב, התחתנת.
נכון, התחתנתי.
הספק להתחתן לפני שכל האש ותימרות האשם פרצו.
כן, לפני שהעולם חרב.
מה שלומך עכשיו בכל הטירוף שאת עושה? צריך לומר, אגב, לא הצגתי כמו שצריך, סרן במילואים עמית צפריר?
כן, ממש ככה. זה בעצם, צריך להגיד שהפרק הזה היה אמור להיות מוקלט, כסוג של סרט המשך, גם זה הפרק השני שלנו ביחד.
נכון.
זה גם כאילו קצת הסבב השני של ה... לא באמת, של החברות שלנו, כי אני ואתה שירתנו באותו הבסיס.
שבו עכשיו את משרתת במילואים.
שבו עכשיו אני משרתת במילואים, עמית צפריר, עבודים במקחר 2. סרט ההמשך שבו אני אקליט את זה לשומר.
אוי, לא, הפרק צריך לעבור דובר צהל עכשיו? שיט, לא, אין לי את הכוחות.
לא.
הג'אגלינג של להיות גם עובדת באזרחי, בעבודה שלא נעלמה לשום מקום, גם מילואים ניקית, גם להיות יוצרת, את מספיקה? את מצליחה לחיות, לנשום?
נראה לי שכולנו עכשיו על כזה מין, לפעמים פתאום בא לך ליצור משהו, רוב הזמן לא. לפעמים זה ממש מתאים לראות סרט של פיקסאר, לפעמים לא. אז כן, זה נע ונד, קשה לענות תשובה חותכת. אבל אני מאוד מאוד שמחה להיות פה, כי באמת רק לשבת לראות את הסרט הזה היה מאוד משמח בתקופה הזאת.
לגמרי, ואני מאוד שמח שבסוף, בשנייה האחרונה, החלטנו שלא להקליט בבסיס הצבאי שבו שירתנו בעבר, ואת עדיין זה הרעיון נועז, אבל אולי זה היה מסרס משהו. טוב, אז רגע, בגלל שאת פעם שנייה פה, אבל כבר החלפנו אולפן, מה שנקרא, יש לנו שאלון חדש, הוא שאלון של פיקסאר, הוא גם חדש לי עדיין שזה כיף, אז האם את מוכנה?
כן.
לברר איזה מין פיקסאר הדעת?
כן, חד משמעית.
אוקיי, בוא נתחיל. שאלה ראשונה, מוכרת מאוד, טופ 3 שלך שסתה פיקסאר.
אוקיי, טוי סטורי 1, טוי סטורי 2 וטוי סטורי 3.
באמת?
סתם, לא, לא באמת. אני חייבת להגיד שוולי חייב להיות שם, בעיניי סרט מופתי. כן, אבל אני פשוט מאוד מאוד אוהבת את הטרילוגיה המקורית של טוי סטורי. אני חושבת שזאת עבודה מדהימה של סטורי טלינג.
אני חייב לומר שברמת הסטיגמה, אני קצת מופתע שלא אמרת לא את אפ ולא את אינסייד אאוט.
יש לי וידוי.
אוי, לא. אוקיי, לא, רגע, קודם כל, ראיתי אינסייד אאוט שזה יותר חשוב בעיניי.
זה ראיתי, ראיתי את אינסייד אאוט, אני מאוד מאוד אהבתי אותו, אבל הוא יצא כשכבר היינו יותר גדולים, והאהבה שלי, אלא, כאילו, אני חושבת שהוא פחות התקעקע ב-Wall of Fame של הדבר, כאילו, תבין למה אני מתכוונת?
כן, כן, הסרטים שאנחנו מקליטים עכשיו בפרקים הראשונים של פיקסאר, כשזה רק ההתחלה של האולפן והולכים כרונולוגית, אלה סרטים שהמשקל שלהם, דעת, לי לא יצא להיות נוסטלגי כמעט ברוב הפרקים של דיסני פורמציה, ופתאום מגיע פיקסאר שזה אולפן שכן גדלתי עליו, ואני מוצאת עצמי או צורח מתלהבות, או דומע מהתרגשות, וכאילו, זה קורה כל שבוע עכשיו, זה כיף.
לגמרי, וגם כזה, איך פספסתי את זה, וכאילו...
גם באת לשלב של העונה, שכאילו, אנחנו מקליטים את השלב הזה לפחות במלחמה, וכאילו... יש סרטי פיקסאר של כזה 10 סרטים קדימה מעכשיו, שאני לא כל כך בטוח שבא לי שנקליט אותם במלחמה, כי כאילו עומס יתר רגשי בטירוף, אבל אנחנו או בשלב שאני כזה בדיוק באמצע. קצר להגיד בעיניי שאם כבר הזכרת שעוד לא ראית אפ, הכנה חשובה, עוד לא ראיתי אותו בשביל הפודקאסט הזה, אבל אני זוכר טוב, שהכינו אותך לסרט שהוא ממוטט רגשית. לא נכון, יש לו פתיחה יפה יפייה ומאוד מאוד אמוציונלית, ואז הוא קומדיית מסע מוזרה שמרגשת שוב בחלקים האחרונים שלה, אבל אל תצפי לטיר ג'קר של 1.5 שעה, את הולכת לבכות, ואז לצחוק, ואז להגיד, באמת, הם הלכו על זה, ואז לבכות שוב. אחלה סרט.
וואו, אתה ממש זרקת אותי עכשיו לפעם הייתי הולכת להקרנות של אין הדג.
יום, זה כיף.
כן, כאילו בנעוריי, ואני ממש זוכרת את יאיר רווה. יכול להיות שהוא חילטר בזה, בסינמטק הרצליה, אחד החברים שלי דאז נאור, שהיה באמת מאוד נאור, ומאוד אהב קולנוע, לקח אותי לראות את לעוף כל הדרך, ה-Fly Away Home.
מה זה?
סרט עם אנה פקווין, הילדה. ואבא שלה זה ג'ף דניאלס, שאחר כך שיחק את בן הזוג שלה בסרט אחר.
אוי, לא!
הוליווד. מוצא את אבזונים תינוקים, ואז מגדלת אותם ומלמדת אותם לאהוב, ולוקחת אותם למסע של מה שציפורים עושות.
נדודים?
נדודים.
שמחתי לעשות.
יש לזה שם בטבע. מייגרייט, כאילו. אבל בקיצור, אני זוכרת את השתי דקות הראשונות של ההרצאה שלי הרבה, שהוא אומר, הסרט הזה נפתח ממש עצוב, אבל אל תדאגו, כמה דקות אחר כך זה כבר לא נהיה עצוב. ואני כזה, אולי פשוט נראית... נראה את הסרט. במקום שאתה, אולי, לא יודעת, אולי אני צריכה לחוות אותו ככה.
חד משמעית כן, אבל אני מרגיש שפשוט לאה פסוק כזאת בנייה של, את הולכת לבכות, את הולכת לבכות, ואת תבואי וכאילו מין כזה, תיק כזה, למה,
זה הכל.
למה הכלב הזה מדבר? זהו, סיימתי בספיילר. רגע, בסוף הרשימה?
אז כאילו, אני לא רוצה לעשות אחד עד שלוש, אבל אני אגיד שאני כאילו...
עושה אותו.
שאני מאוד 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 אהבתי את וולי.
גם את החלק השני שלו, אגב? הרבה אנשים מקטרים עליו, אני אין לי דעה, עדיין.
מה, של האנשים השמנים בחלל?
אם את מתעקשת לקרוא לזה ככה. לא, 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 זה מה שזה.
וואי, כאילו...
גם באתי עכשיו, בדיוק עשיתי כזה גיג והקלטתי בוררות, ובדיוק רפררו לוולי באמצע הבוררות, דבר שלא קורה אף פעם. פשוט כזה, אחד מהעורכי דין שלא לקוח לקום מהכיסא, כזה התגלגל לכיסא הגלגלים לדלת כדי לבקש קפה מהמזכירה, ופשוט כאילו, השופטת אמרה לו, אדוני חושב שהוא בוולי?
מושלם.
וזה לא קורה אף פעם, הם אף פעם לא מרפררים לדיסני, זה היה מדהים.
וואו. כאילו, כן, כי אני חושבת שזה בדיוק המקומות האלה שפיקסר יודעים לדבר בשני קולות.
זה יהיה מאוד רלוונטי לפרק של היום. מאוד שני הקולות של פיקסר, זה ממש הבחנה בת זונה. אוקיי, שאלה שנייה. סרט של פיקסר שהיית רוצה לקנות את כל הפאקינג מרצ'נדייז שלו בדיסנילנד.
אז אני רוצה לעשות רמאות ולהגיד שיש סרט שקניתי את כל המרצ' שלו בדיסנילנד, וזה The Nightmare Before Christmas בכיתה ח'. ליטרלי כל מרצ' של, כאילו, אני יודעת, זה לא פיקסר, אבל כל מרצ' של ג'ק סקלינגטון שיכולתי כאילו לגעת בו, פיזית חזר איתי הביתה, כולל סוואטשרט שעלה איזה 70 דולר ואח שלי גנב לי.
וואי, אני ארוג את עצמי. אני קניתי סוואטשרט של Nightmare Before Christmas בדיסנילנד לפני חודשיים. קיבלנו לשם בהלווין, אז חצי מהמרץ' היה, גם יצא שזה היה ככה, פשוט באת בחודש הזה?
לא, הייתי במרץ. פשוט זה היה חודש המרץ'.
פשוט הגענו וכאילו, זה הרגיש לי למוציאו את כל הסטוקים של Nightmare Before Christmas שהיה להם בפארק.
אפרופו, זה כאילו גם, אנחנו נדבר על זה בתוך הפרק, אבל תרבות המרץ'.
הסרט הזה גם מנהל יחסים מאוד כפולים איתה, אני מרגיש.
לגמרי.
ואני אתקטנן ואשאל, אם עכשיו את צריכה לקנות כאילו, זהו, בעצם הבובה, הכל יהיה סביב ג'ק, זה הגיבור שלך מהסרט, לא צריך מישהו אחר משם.
אני חושבת שברי-ווטש סלי היא דמות מאוד אנדרייטד, ויש לה גם את אחד השירים הכי יפים, כאילו, נכון. בדיסני, אבל כאילו זה היסטורית מה שקרה. אם עכשיו הייתי הולכת, לא יודעת מה הייתי קונה. לא.
זו תקופה של חוסר ודאות במדינה באופן כללי.
אני לא יודעת מי אני כבר.
תגיד, שאלות פה כזה, אני לא יודעת מה אני אפילו ארצה.
אני לא יודעת אם אני אפמה בכל אותו.
בפנטזיה שלי לקנות.
אין לי פנטזיות כבר.
אני רוצה להתלבש על צרכים 7 ימים בשבוע.
יופי, תודה שהייתם איתנו בפרק אסקפיסטי.
כל הפרקים איך שהוא מתנסים כזה, נדבר על סרט מצויר, העולם נחרב, נכון.
נכון, נכון.
בסדר גמור, תשובה, ברכות אגב על ההטרלה הראשונה בשאלון החדש, כל הכבוד, מישהו צריך לפתוח את הסכר המסוכן הזה?
אני כאן בשביל זה.
מעולה. שאלה שלישית, סרט פיקסר שהוא אנדרייטד בעינייך?
טוי סטורי 3.
כן? הוא לא כאילו הסרט שלהם בעיני רוב האנשים?
לא יודעת, אני מרגישה שלא מדברים עליו, כאילו... לא קורה הרבה שהסרט השלישי בסדרה נחשב יצירת המופת של הסדרה. כאילו, בדרך כלל זה כזה, זה שזה בכלל נחשב סרט טוב, זה כאילו מעולה. אבל אולי אני פשוט לא יודעת, והוא לא underrated.
לא, זה נכון, וזו סטטיסטיקה חשובה, שברוב הטרילוגיות, הסרט הכי טוב יהיה הראשון, ולעיתים השני, אך השלישי הוא באמת, יעידו לכך, הסנדק 3, שובו של הג'די, צעקה 3, ועוד ועוד.
Batman, The Dark Knight Rises.
סרט פח אשפה.
גרוע מאוד.
הוא מבלה שעה בתוך מערה כשאורי גבריאל סועד אותו. למה לא מדברים על זה יותר?
אף אחד לא מדבר על זה.
אורי גבריאל, איגל הנאצי סועד את בטמן. אז כאמור פיקסר, לא, אני אגיד, זה נכון שזה טוי סטורי 3, זה טירוף שהוא באמת כאילו פאקינג סרט סוגר טרילוגיה שהוא מדהים. אני מרגיש שכולם דיברו עליו כי הוא הגיע כמה שנים לפני אינסייד אאוט, והוא גמר עלינו. כאילו, טוי סטורי 3 היה הפעם הראשונה בחיים שלי, שבאמת סרט מצויר הצליח להיות יותר אמיתי מסרט לייב אקשן, ברמת ההרגשה שהוא עורר וברמת החיבור הפנימי.
אני רמת הבכי שהייתה שם, וגם אני חושבת שהוא הגיע בזמן שכבר כאילו גדלנו, וגדלנו ביחד איתו, וכאילו הסרט הזה באמת שבר אותי, אפרופו טיר ג'רקר וכל הכזה, זה בעיניי יצירת המופת, כאילו, ממש.
וואי, אני מאוד סקרן לשמוע מה יש לך לומר על השני, תכף נגיע לזה. שאלה רביעית והחביבה עליי בינתיים בשאלון החדש. סרטי פיקסר לרוב עוקבים אחרי מישהו לא אנושי, דמות לא אנושית שעוברת איזושהי האנשה. אם היית חייב לבחור כל אובייקט או בעל חיים בעולם, על איזה דמות לא אנושית היית עושה סרט פיקסר?
אז אני הולכת לשלוח אותך.
כן.
זה קצת עוד הטרלה.
אוקיי.
וגם דייברג'נט קצת כזה. אז כשהייתי בתיכון, יצא הסרט דוקטור הוריבלס סינגלונג בלוג. אתה יודע על מה אני מדברת?
עם ניל פטריק הריס?
עם ניל פטריק הריס. ג'וס וידון, יש שביטה של כל הכותבים והזה, והוא מחליט עם אחיו ואשתו וזה, לעשות סדרת רשת סתם לכיף. לוקחים את ניל פטריק הריס, הם עשו מזה סדרת רשת או סלש סרט באורך 45 דקות, וכשהם הוציאו את זה, הם החליטו שהם עושים תחרות שאפשר להגיש. בעצם דוקטור הוריבל מנסה כל הסדרה להתקבל ל-Evil League of Evil. עכשיו אנשים יכולים להגיש את עצמם כדי גם להתקבל ל-Evil League of Evil. ואני וחברים שלי הגשנו את עצמנו, והדמות שניסתה, זאת הדמות שהייתי רוצה שפיקסר יעשו עליה סרט, זאת פינת שולחן.
כבר מולה.
מרושעת. שמחכה כל היום שאנשים יתקעו בה. אפשר עדיין למצוא את זה, זה נמצא ביוטיוב, זה נקרא The Duchess of Defeat. וכן, והיא כזה, אם רק, כאילו, סבבה, אתם יכולים פשוט להזיז אותי ממקום למקום, ולכל מקום שאני אלך, אנשים יתקעו בי. אני חושבת שזה יכול להיות סיפור מסע, ממש טוב ומעניין.
טוב, אני חייב לומר שזה קורה מצחוק, אני ממש אשמח. השאלה אם כאילו, פיקסר לרוב לא עושים עדיין סרטים על הנבליות או הנבלים בתור הגיבורים שלהם. כאילו זה יותר כזה, המיניונים זה כזה אולפן אחר. אז כזה, את מדמיינת שהיא עוברת תהליך כמו וודי או שהיא כאילו נשארת איבל עד הסוף?
אני חושבת שהיא לא באמת איבל, כאילו.
שהיא לא מובנת פשוט?
כן. וגם אפרופו, אנחנו נדבר על the anti-Disney approach, אלא אם כן כבר דיברת על זה.
לא לאחרונה פה, לא נראה לי.
לא? אז אחלה, כי זה כאילו באמת אחד הדברים החשובים שאני חושבת שאנחנו רואים ממש חזק גם בסרט הזה. אבל כן, היא דווקא מאוד חיובית, היא מאוד מאוד רוצה להתקבל לקבוצה הזאת, ופשוט זאת הקבוצה שנראית לה מגניבה.
והדרך שלה להתחבר היא קצת בעייתית, כי היא בדרך כלל מסיבה הרבה כאב לכל הסובבים אותה.
זה נכון, אבל היא שרה שיר מאוד יפה.
איך הוא נקרא?
כאילו, זה פשוט קליפ של 3 דקות שחצי ממנו שיר.
אוקיי.
אז זה פשוט ביוטיוב נקרא The Duchess of Defeat.
נשים את הלינק גם בתיאור הפרק, אין שום בעיה, קיבלת את הפרסום הסמוי הזה, גברת.
וואו, לסרטון מ-2008.
לפסגת התהילה של אחיות סרט, אין ספק. שאלה חמישית, Moment of Truth, דיסני או פיקסר ולמה?
פיקסר.
כן?
כן.
גם בגיל 6 ו-8?
לא, חשבתי שאתה שואל עכשיו.
לא, את בוחרת מאיזה פרספקטיבה, זה שלך. אוקיי,
לא, כי אם אתה שואל על מה גדלתי, אז ברור שדיזני, ברור. אבל אני חושבת שברמת איכות הסטוריטלינג, והתפיסה כמעט ההייטקיסטית, והנכונות כל הזמן להשתפר, ולבחון גבולות, וללכת נגד, אז חד משמעית פיקסר. כאילו איזה מין יוצרת אני רוצה להיות פיקסר, לא דיזני.
וואו. פריץ', אוקיי, אני לא אומר כלום על זה, זה מושלם. אוקיי, שאלה אחרונה, שיש לה לא מעט מתחרים, ומעניין אותי אם מה שכבר עלה קודם יעלה בו, שיגיע משהו אחר, מה הרגע הכי מרגש בסרט כלשהו של פיקסר?
האמת, נלך על משהו מהסרט הנוכחי, למרות שזה באמת קשה לשים אצבע, כי זה מה שהם כל כך טובים בו, הם ממש ממש טובים בזה, אבל יש רגע בסרט Toy Story 2.
כמובן.
שוודי מתלבט עם ללכת ליפן, להישאר עם הזה, ספוילר, או לחזור הביתה לאנדי, למרות שהוא יודע שיום אחד אנדי הולך לגדול, וכנראה להיפרד ממנו. והוא אומר, Andy's gonna grow older, and I wouldn't miss it for the world. וזה, אני חושבת, כאילו זה לא השיא של הסרט, וזה לא הרגע הכי חשוב, אבל אני חושבת שהוא ממש מייצג איזה תובנה, כאילו, גם, או רגש שאני מאוד התחברתי אליו, וגם אני חושבת בכלל את כל השיעור שהסדרה הזאת מלמדת אותנו. כאילו, גם דברים שנגמרים, יש כל כך הרבה ערך ללא לפספס אותם ולהיות איתם, והנקודה הקטנה הזאת, כאילו, כל פעם שהיא מגיעה, היא נורא נורא מרגשת אותי.
זה כל כך מקורי בעיניי, לבחור את הביט הזה, שהוא באמת ביט שצובע את כל הסרט באיזשהו אור אחר, שבו למעשה, כדי להעריך משהו, חייבת להיות לו איזושהי טמפורליות, זה חייב להיות עם איזשהו זמן שבו זה מסתיים, עם איזשהו דדליין, וגם מה שאני מאוד אוהב בסרטי תעתו של סיפור, זה שהם לא ממש צבועים בקטעים האלה, כאילו, אם בסוף הסרט השני וודי מגיע לתובנה הזאתי, הסרט השלישי לא יסתור אותה. הוא יראה לנו איך הם חיים התובנה הזאת בשלום במשך יותר מעשור, לפני שהם עברו הלאה. כלומר, וגם הסרט הראשון, הם מגיעים לאיזושהי הבנה עמוקה לגבי החברות של וודי ובאז, והסרט השני מגיע ולא סותר אותה. אם זה היה שם המשכון וידאו DVD, כמו שהוא כמעט היה, הסרט הזה, אז כנראה שפשוט, הם שוב היו רבים, והכל היה מתחיל מאפס, כמו שבשובו של ג'פר, הנבל חוזר עוד פעם והכל במעגל.
כן.
ובאמת הם לוקחים פה כיוון אחר, נדבר על זאת המון, אבל בינתיים, בחירה מעולה לרגע מרגש, ויופי ששאלון מהיר עמית, כל הכבוד.
יש, תודה רבה, אני אוהבת להצטיין.
אני מצטיין ממש, ואני לא מסתכל על הטיימלנד כדי לראות כמה לא מהיר זה היה, אבל היה מעולה, ממש. מה שמוביל בעצם מעשה לשיעורי הבית האחרונים שלך לפרק הזה, נתבקש כמיטב יכולתך להכין תקציר לצעצו של סיפור 2, האם עשית זאת?
בגדול, לא כתבתי אותו, אני אגיד אותו.
אני אגיד לך מה, כשאנשים באים ואומרים לך, אני שנייה מעלתר לך את זה, זה מין כזה, אבל כשאנשים האלה משרתים את המולדת, אני ממש מרגיש כזה, זה שצריך להגיע לפה ולהישאר ערה עד עכשיו, בעיניי כאילו צלש, כאילו השאר זה בונוס.
תודה, אבל אני מקווה שאני אצליח באמת לעשות את זה.
נשמה, אני וואנטה עיקרית, עזוב אותך, תן לי לתת המדר שלי פשוט.
טק, 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 זה. איך מסבירים את טוי סטורי 2 בתקציר? אנחנו פוגשים את באז ואת וודי, ואת כל הצעצועים של אנדי, שנה אחרי הסרט הראשון, אנדי הולך לקייטנה ומשאיר את וודי בבית, והוא, לונג סטורי שורט, נגנב על ידי אספן צעצועים שרוצה לשלוח אותו ליפן. עכשיו וודי צריך להחליט האם הוא נשלח ליפן למוזיאון לצעצועי ילדים כדי לחיות חיי תהילה לנצח, או לחזור הביתה ולהמשיך את חייו ביחד עם אנדי.
כן, זה לגמרי הקונפליקט המרכזי של הסרט הזה. ראית אותו לפני הצפייה הנוכחית כמה פעמים בערך?
אני חושבת שזה 4.
זה לג'יט, זה מספר יפה.
אני חושבת שזה לא מעט יחזית לזה שהוא יצא. אני מרגישה שכאילו הסרטים שגדלנו עליהם, זה סרטים שלא יצאו כשהיינו בגיל שהם יצאו. נגיד, כאילו מה, פוקאונטס וזה, זה דברים שהייתי קטנה מדי כשהם יצאו, ואז עלינו אותם בווידאו. טוי סטורי 2, לא היה לי את זה בווידאו. היה את זה ב-DVD. לקחנו אותו מהבלוקבאסטר בהולנד.
מה? אוקיי.
כי ב-99 גרתי בהולנד.
אוקיי, אוקיי.
וכאילו זה היה מין כזה, קיבלנו החלטה שאנחנו לוקחים אותו. ואחר כך ראיתי אותו כמה פעמים כבר בצורה בוגרת, ולראיה, יש שם את אחד השירים הכי יפים אי פעם, כאילו אפילו לא דיסני פיקס, אחד השירים הכי יפים בסרטי ילדים, ואני עד היום יודעת אותו בעל פה, וזה לא שכאילו הקשבתי לו מיליון פעם בספוטיפיי. זה כאילו שיר שפשוט יודעת אותו, כי הוא בלב.
יש שמועות שכאילו הסיקרט מסקוט האמיתי של פיקסר זה רנדי ניומן, כי בינתיים הוא כאילו לכין לנו גם את ההיסטורי אחד וגם את בגלייף, עכשיו את הסרט הזה, וכאילו יש לו איזשהו יהלום אחד בכל אחד מהם, כאילו בגלייף לא מצליח להגיע לגבהים של הלהיטים של ההיסטורי, אבל כאילו מי האמין שאחרי בנגר כמו You've Got a Friend in Me, תבוא הבלדה שעוברת הלב שמאתר את הסרט הזה. אני אגב נזכרתי רק כשהגעתי לפה להקליט, שאני ראיתי אותו בקולנוע פעם ראשונה, זה איזשהו פרק מוזר בילדות שלי, אבל כאילו כזה, בגלל שההורים שלי כזה חיו בנפרד, וכל אחד היה את העבודות שלו, והיו עסוקים, אז שעות הצהריים, אחר הצהריים, לרוב היו עם סבא וסבתא שלי, ההורים של אמא שלי, ובמסגרת בדיקות המים שילדים קטנים עושים לפעמים מול המבוגרים, בקטע של כמה אני יכול לדחוב את הגבולות, בדקתי אם סבא שלי רוצה ללכת לראות איתי סרט. כאילו, אמא שלי עסוקה, אבא שלי עסוק, האם רוצה לנסוע איתי לקולנוע? מה שיצר עשור מדהים בחיים שלי, שבו אני מזרים את סבא שלי לסרטים, אני גם כזה, רוב הזמן בחרתי סרטים נכונים, אבל הקטע עם סבא שלי, שזה באמת עצום אצלו, סבא שלי, אריה, יודע לאהוב סרטים מצוירים. הוא גדל ברומניה, המלחמה החריבה לו את הילדות, וכשהוא רואה סרט מצויר, הוא מתיישב עליו, כי יש לו חובות מגיל 9 לסגור. הוא צריך לראות סרטים מצוירים עדיין. והבן אדם מתיישב על זה בהתלהבות מטורפת. וראינו אותו היסטורי 2 ביחד בקולנוע, שהוא לא ראה את אחד, ניסיתי בדרך להסביר לו כזה, בדרך להפולה באוטו מה היה, והוא פשוט יצא מבסוט נורא. כאילו, היו סרטים שהוא עשה לי ברצוף של, היינו חייבים לראות את זה עכשיו, מדריך תמפית הגלקסיה, אבל אבל טוי סטורי 2 הוא ממש 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 אהב. כשגדלים הוא נהיה יותר עצוב.
כן. אני חושבת שאנחנו עוד נדבר על השני קולות האלה שמדברים, אבל אני חושבת שהסיבה שהוא תפס אצלי נקודה זה כי באמת התחושה הזאת של When Somebody Loved Me, מבחינתי זה מאוד צבע את כל הסרט. יש לנו ממש, אנחנו פוגשים דמות שנעזבה לגמרי.
ולמעשה, כאילו, אתה מהתחלה רואה את הסימנים, את רואה את הטראומה על ג'סי, בעיקר בצפיות חוזרות מהשנייה הראשונה. יש שם משהו שפשוט מפחד נורא לתת אמון. חוץ מהשניים האלה שאיכשהו גורלם נקשר בגורלה, ואיתם כבר יש לה אמון, למרות שאחד מהם מרמה אותה באופן שיטתי.
וואו.
בהם היא בוטחת, וזה מדהים בדמות שלה לראות את הדבר הזה.
ואני חושבת שגם ממש רואים את זה ב-over-friendliness, over-eagerness, כאילו, אני חושבת שהם ממש בנו את הדמות שלה בצורה מאוד מאוד מדויקת, כאילו, שזה לא, מי שהיא עזובה היא זה, דווקא היפך, בדרך כלל זה מי שתעשה את ה-extra mile כדי להתקרב, 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 ואז כזה להיחסם.
זה קצת סרט, כאילו, הוא לא על זה, אבל לא זכרתי שאינסליות היא נושא שעולה בסרט הזה. כאילו, השאלה של מה חסך באהבה עלול לגרום, ואת מקבלת כמה דמויות בתהליכים שונים של הדבר הזה.
וואו, איזה תפיסה מגניבה ומעניינת. כי ממש הסתכלתי על הדמות של אל, מ-Al's Toy Barn, ואמרתי, פאק, הוא פשוט נראה כמו כל הגברים שחוטפים ילדות.
כן.
כן, מסתבר, מסתבר שבכלל יצבו אותו כמו אבא של אחד המאיירים. שאחרי לסטורי בורד.
אוי, לא.
כך גיליתי. אבל אני הייתי כזה, זה הכי כאילו, זה שחטף ילדות.
נראה לי שהאצבעות המחוסות בבמבה עושות את זה איך שיותר אמין משום, דווקא את זה.
כן.
זה פשוט כזה כמו באמת אות קין של הנה אדם נורא.
כן, אתה לא רוצה שהוא ייגע בצעצועים האלה.
כן, אתה רוצה פשוט שיקריטו לו את הידיים. אוקיי, שנייה לפני שניגע בעלילה. הסיפור מאחורי הסרט הזה הוא מבלבל, כי כאילו יש פה שתי תפיסות של הוליווד שמתנגשות. כאילו, פיקסאר, כמו שאמר בהתחלה, אולפן שיש בו המון הייטקיות ששואף לחדשנות, ששואף להבין איך אנימציה כל הזמן מתקדם מצד אחד קדימה, והסרט השלישי שלו הוא בעצם חזרה למקום הבטוח של הנה סרט שממש ממש הצליח. אבל, יאמר לזכותו, הוא לא מנסה לספר את אותו סיפור פעם נוספת. להפך, הוא מנסה להראות תהליך של איזושהי התבגרות והתפקחות אצל כל הדמויות, וגם הרגרסיה של וודי בסרט הזה היא שונה. כי לא יודע אם את זוכרת אותו עכשיו, כאילו, בחיות שבה אני מרגיש לו, כי ראיתי אותו זה 4 פעמים בחודש האחרון, אבל צעצוע של סיפור אחד הוא סרט שנע בין מוטיבים של קומדיה למוטיבים של אימה קלה. הוא סרט מפחיד, הוא סרט מזעזע. אם צריך לזכר מה הפלייברנס שלו, יש סצנה אחת בטוי סטורי 2 שלמעשה לקוחה מהקטעים שנשארו בחוץ מטוי סטורי 1, שזה הסצנה שבה
הסיוט.
שאנדי זורק את וודי לפח. שאת רואה את זאת מרצמך, זה כל הסרט הראשון. וודי מפחד פחד מוות שאף אחד לא ירצה אותו יותר בחיים שלו, ו כל מיני חלקי כזה, פלסטיק מהצעצועים של סיד שכזה נשארו כזה, גוררים אותו למטה.
וואו.
מאוד הסרט הראשון.
כן.
השני, האפרוצ'ינג שלו שונה. הוא פחות מחפש אימה, הוא הרבה יותר מחפש להצחיק, וגם, כמו שנגעת בזה קודם, יש פה איזשהו אלמנט יותר גבוה של הולסומנס, כי הצעצועים בסרט הזה לא פונים אחד נגד השני.
נכון. הם כמעט רק עובדים ביחד.
וזה יוצר אווירה מאוד מאוד שונה. יש גם את הרגע הזה שבו בז מזכיר למר תפוח אדמה, שבסרט הקודם הם השליחו את וודי מהמסעית של הבית של אנדי, ומיסטר פוטטו עושה לו כאילו, היית חייב להזכיר את זה? כאילו, הם לא רוצים להיות האנשים מהסרט הקודם יותר, הם לא רוצים להיות מפלצתיים.
כן.
והחמידות עולה איזושהי רמה גבוהה, ועדיין, כמו שאמרת, יש פה שני קולות, כי עדיין יש פה את הצורך באיזשהו מור שהוא יותר נבזי. כל הסצנות הראשונות של בז עם הכפיל שלו, איזו אימה, איזה סיוט, איזה סיוט!
הם אפילו לא לקחו שחקן אחר שיעשה את הקול שלו, זה מדהים. אבל גם אני חושבת שמה שאתה נוגע בו, ואני חושבת שאי אפשר להתעלם מ-the anti-Disney approach.
לכי על זה.
אתה ראית את הטד-טוק של הבחור מפיקסר?
אני חושב שלא.
Oh my goodness, Andrew Stanton.
בטח.
כן, the clues to a great story. אז זה אחד הטד-טוקים, כאילו, טד-טוק מהמם, והוא מביא כל מיני דמויות מסרטי פיקסר. והוא דיבר שם על האנטי-דיזני אפרוץ', שהם החליטו, פיקסר עברו מלא דברים, הם היו כאילו, בואו נהיה חברת הייטק שמפתחת מחשב שהוא כל כך חכם שאף אחד בחיים לא יוכל לזה, ואז כאילו, ג'ורג' לוקס קנה אותם, סטיב ג'ובס, בקיצור, הם עברו כל מיני דרכים עד שהם הבינו שהם עושים קולנוע. אבל כשהם הבינו שהם עושים קולנוע, אז הם אמרו כאילו, טוב, בוא נעשה את זה, אבל הפוך מדיסני, מה החוקים שלהם? No songs, no I want moment, no happy village, no love story, no villain. הם ממש הסתכלו כאילו מה מרכיבים בכל סרטי דיסני, little town, it's a quiet village, אין שיר, אין אני בדרכי, כאילו אין. ואז הם כזה, אוקיי, עם מה אנחנו נשארים? שבעיניי זאת גישה סופר דופר מעניינת, שבאמת אפשרה להם להגיע לסיפורים שהם באמת באמת היו חודשניים. צעצוע שהוא מאוד אהוב ונאבק בזה שמגיע צעצוע חדש, זה רעיון מהמם, ולתת לו פתאום את ההזדמנות אולי להיות הכוכב עוד פעם, זה פרמיס נורא נורא מעניין. יותר מזה, השאלה הזאת של כאילו חיי נצח מול זמניות אבל אהבה אמיתית, החברים שלי מהבית, למול החבו החדשה הזאת. כי יש המון המון שאלות שאלות בתוך הסרט השני הזה, והוא גם מפגיש אותן עם דמויות חדשות, סוף סוף יש לנו דמות נשית, סתם, בקטנה.
שאגב, נתקל בעובדה, למה היא נוצרה?
כי אשתו של הבמאי הייתה כזה, אולי כאילו, נעשה עוד דמות שהיא לא בו פיפ.
זה מין כזה, לקחתם עוד כותבות לסרט? לא, אז שתהיה בובה בת. אימא שלכם.
לא הכרתי שזה היה איזה...
זה כנראה פחות אגרסיבי מהביצוע הזה, אבל את יודעת. אבל לא, גם כאילו, יש הרי שתי דמויות מאוד שונות באופיין של בנות בסרט הזה. הליד האהובה לכולנו באמת עם כל המורכבות זאת ג'סי. אבל יש גם ברביות בסרט הזה.
רגע, מה אתה קופץ כבר לברביות? יש המון מה להגיד על הברביות.
אני רק אומר, יש ייצוג נשי בסרט.
אוקיי, עם טור גייד ברבי זה נחשב ייצוג נשי. אני לא חושבת שזה עובר בחדר.
או שאת כאילו שבורת לב ובטראומה מנטישה, או שאת כוסית וברבי. זהו, אלה האופציות.
אוקיי, סבבה.
אין עוד נשים, נגמר.
כן.
שאגב, בשביל הבנים של פיקסאר ב-99, זה חתיכת, כאילו, קפיצת מדרגה להגיע לשתי בנות בסרט.
זה נכון. לא מדברות אחת עם השנייה, אבל כן.
כן, בברלייף זה היה אימא ובת, עכשיו יש לנו... התקדמנו.
כן. וואי, אני חייבת להגיד לך, אבל שכשכתבתי כאן את ה... כאילו מין, כתבתי כזה נקודות למחשבה תוך כדי שצפיתי בזה, ויש פה כל מיני כזה דברים כמו הפתיחה של הסרט, אז יש פה כאילו את באז, אבל זה בעצם המנדלוריאן.
שרגע, את מודעת לעד כמה את און ספוט בנקודה הזאת?
אני לא ידעתי ספציפית על מנדלוריאן, אבל כן, זה סרט שמלא מלא ברפרנסים לסטאר וורז.
הם לקחו את הפאקים מעצב סאונד שלהם, כדי שיהיה להם סאונדים דומים לסטאר וורז.
מושלם.
הם אפילו לא גנבו מהאינטרנט כמו אנשים מטורבטים, הם אשכרה... כן, הם פשוט... כאילו, גם בסרט הראשון היה בבאז משהו מהדבר הזה. שאגב, זה מגניב לי אבל לחשוב שהדרך שבה טוי סטורי מדבר כבר מהסרט הראשון ולאורך כל הסרטים על איך שום דבר הוא לא לנצח, הוא לוקח את המהלך הזה שקרה באמת בתעשיית התעצועים האמריקאית של מקאובויים טו אליאנס, ופשוט בונה על זה את כל העולמות. כאילו, גם האופן שבו לצורך העניין... וודי adapt to change למרות כל ההתנהגויות הקשות שלו בסרט הראשון ומקבל את באז כחלק מהצעצועים ולא כשלב חולף או הצעירים הפרועים המוזרים האלה זה בדיוק היה תחת מפית
נכון.
שפית כאילו נגיע לכל אז כן, באז זה גם סטאר וורז הארדקור על ההתחלה אגב איזה טירוף שכאילו הם בוחרים לקעקע מה שיש בכל הסרטים שכל סרט של צעצוע של סיפור מתחיל במשחק
נכון ואני חושבת שזה גם, קודם כל, הסרט הזה הוא קצת מכתב אהבה לתולדות פיקסאר, וגם הוכחה ממש מגניבה לראש השיווקי שלהם. יש פה כל כך הרבה איסטר אגז על Bugs Life, ועל העתיד לבוא, וכל מיני רפרנסים פנימיים לעובדים וזה, ותאריכים.
גם אין להם הרבה סרטים אחורה לרפרר עליהם, אז הם פשוט דוחפים מלא 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 בדיחות על כאילו הכיתה שלהם בבית ספר ועל Bugs Life, זה מה שיש להם.
נכון, זה נכון. נכון, אבל זה כן כזה קצת שיקף את העתיד לבוא.
הפתיחה כולה, אגב, היא התרלה, כי כאילו אם את ילד בן 7 או 6 שרואה את זה, ואת רואה את באז שנות אור מאבד את הראש שלו בדקה הרביעית של הסרט, it could fuck you up.
It could. כולנו כאילו זוכרים את במבי.
אגב, גם דרך מעולה להציג את הדמות של זורג, כי באמת זה יהיה הסרט האחד של פיקסאר, וספציפית של טוי סטורי, שבו כל החנוניות של סטאר וורס יצא החוצה, יהיה עניין שלי עם האיים יור פאדר, זורג יהיה באמת כאילו דארט ויידר.
ג'ורג' לוקאס, אנחנו נקבל את הסוף שרצינו באמת לקבל מ-Return of the Jedi.
ובלי אי-ווק אחד הפעם, כמו שצריך.
ממש.
אני אוהב לראות את חדר הצעצועים בסרט הזה, קודם כל מגלה שכזה מין, אני לא מבין כלום באנימציה, אבל כי את רואה שכזה כל הרקעים הרבה יותר השתפרו, הם עדיין נאבקים באיך לעשות אנשים, אבל הם כבר הבינו ש... הבינו לך את אנשים נוראים ומפחידים. לגבי תהליך האנשים החמודים, יש עוד עבודה. זה מצחיק לראות שכאילו אנדי נראה כן קצת פחות מכוער מבקודם, אבל שמגיע סיגמונס החלום, הוא נראה מכוער בדיוק כמו בקודם, הוא גם ממש בוהה בעיניים, הוא נראה כאילו עובר בגדול כאילו אפילפסיה. העיניים שלנו מפלבלות, אין לו הבעה בפנים, מפחיד מאוד.
נכון, אבל צריך להגיד שגם הסרט הזה נוצר בתשעה חודשים. וזה חסר תקדים גם לימינו, וגם בעצם כנראה ממש עיכב את הדברים הבאים, כי כל האנימטורים בפיקסאר סבלו אחר כך מקרפל טאנל סינדרם.
קראתי את זה שאתה יודעת,
כולם נפצעו.
אני מגיע מקלדנות, אני המקצוע מספר 2 אחרי המקצוע שלהם שבו זה קורה. איזה רחמים, הבנתי שכאילו התעללו בהם ממש ממש ממש.
הם היו שם במשמרות של 36 עד 48 שעות למשמרת.
זה הזין של להיות אולפן כאילו עצמאי, אבל שחייב כל הזמן דין וחשבון לאולפן עצום כמו דיסני. את כאילו חופשייה, ואתה אומר, הסרט הזה יוצא בעוד חודשיים, גו. וכזה, אז למה אמרתם שאני יוצרת חופשי? זה דורה.
כן.
הסיפור הכי ידוע, את מוזנן לספר אותו, אבל כאילו, האגדה האורבנית האהובה של ילדה כאמת, זה כמובן שהם כמעט איבדו אותו בשלב מסוים. הסרט מעשה כאילו 90% מתוכו נמחק כשמפירמטו את השרתים החדשים של פיקסאר, לא היה אותו בשום מקום במשך שבוע, ומי הציל את היום, את יודעת את זה?
לא, לא הכרתי את זה.
באמת?
באמת.
אוקיי, זה יהיה ממש כיף, זה מאוד מעצים. עובדת שיצאה לחופשת לידה ורצה לעבוד על הסרט מהבית, לקחה את הקובץ איתה. ואחרי שבמשך ימים היו בטוחים שהם אכלו אותה בענק, הם גילו שבזכות העובדת שהלכה לחופשת לידה, יש להם סרט והם לא איבדו אותו.
שמישהו ייתן לאישה הזאת אוסקר.
שמישהו ייתן לאנשים לעבוד מהבית.
כל כך הרבה שיעורים אפשר ללמוד.
זה המסר המרכזי. לא, כאילו, תחשבי, 99 זה לא היה מובן מאליו שאולפן הוליוודי שכמובן כולו בנים מין כזה. יש לך רחם? אוקיי, אז יש לך זכויות. כאילו, תודה לאל. תראי איזה העדפה מתקנת. כל האנימטורים בבנים איבדו את התעלות ידיים שלהם לנצח. אבל הילד שלה נולד בביתך, וגם הסרט נולד בביתך.
יפה מאוד.
את מאמינה שהם רצו באמת שהוא יצא? אני מרגיש שהגישה המבודחת שלו מאוד קשורה לזה שהוא היה מיועד לדיווידי במקור, כי דיסני בדיוק נכנסה לשגעת מה? אפשר לעשות סרטים גם לוידאו ודיווידי בלי להפיץ במאות מיליוני דולרים לבתי הקולנוע, לחסוך המון ולהרוויח רווח קל? מדהים. בוא ניקח את הסרט הבא שכאילו אמור להיות מורשת מדהימה ונהרוס אותו. וטוי סטורי איכשהו בגלל שבאמת בגלל איכשהו עבר בשלום את הקופות וקיבל איזשהו פידבק טוב וכולם כזה יאי פיקסר, וג'ון לסיטר מבין שכאילו בזמן שהוא עשה את בגלייף, המורשת של טוי סטורי עומדת להתערבן, ויש לו כלום זמן להטיל את הסרט עם החברים שלו, והם באמת, הם הורגים אותם. האנימטורים של הסרט הזה מדממים, אבל הסרט יוצא בזמן.
הוא יוצא בזמן והוא יוצא מדהים.
יותר מזה, זה באמת כמו שאמרת, אחד המקרים היחידים בהיסטוריה, אמרת את זה על סרט סוגר בטרילוגיה, אבל בכלל, סרטי המשך, לרוב לא יזכו לאותו מעמד של הקודם. עכשיו, טוי סטורי אחד, בגלל שהוא סרט מהפכני וחלוצי, הוא תמיד יותר זכור מהשני שלו, אבל הרבה מהאנשים זוכרים את השיר של ג'סי בו, תמיד אנשים זוכרים את הסרט הראשון, ויותר מזה, מבחינה ביקורתית, המסר החותך שרוב המבקרים על הסרט הזה הוא מביך לנו לומר, אבל זה לא פחות טוב מהקודם.
Yes.
שזה טורף.
ממש.
ואגב, לעתים אומרים את זה כי הם עשו את הקודם, אבל שוב, בז'אנר אחר. עברנו מהעולמות של אימה, יותר הייסט, יותר אקשן, הרבה יותר קומדיה.
וואו, אנחנו נגיע לסוף שם, אבל בניית המתח בסיום של הסרט הזה, זה כאילו אין לתאר. זו מלאכת מחשבת, כאילו זה מדהים.
האם שיחקת במשחק המחשב?
לא.
כל הפרקים שהיו, באו אנשים ואמרו, שיחקת, מעולם לא. רק במשחק אותו היסטורי 2 שיחקתי, חילקו אותו בחינם עם איזה שוקולד, זה לא כל המשחק המלא, זה רק החלק של שדה תעופה. וביליתי על זה ימים.
וואו.
נכון שהיית מתה במשך שעות לריב עם באז שם עם המזוודות?
עם המזוודות, איזה חרדה.
רב, כאילו, היה לכם את האתגר של המרדף והטיל, שזה משהו מדהים שקרה בסרט הראשון, איך מתעלים על משהו כזה? אז אני לא יודע אם הם מתעלו, כי השורה כאילו של זה לא לעוף, זה נקרא ליפול בסגנון, תישאר איתי לנצח, אבל עדיין שדה התעופה, זהו, זה כבר לא חברות מלהיבה כמו עם באז של ברומנס, זה ממש כזה להפוך למשפחת צעצועים, הסצנה הזאת. גם שמת לב שכאילו ברגע השיא הגדול, כאילו יש לך את עין השור, את וודי, את ג'סי, וכאילו הם אמורים להיות ארבעה, אבל כאילו במקום המקום האינסילי והיום והנורא של פיט שכאילו הפך לנבל, מגיע באז שלמרות כל ההתלאות שהוא עבר, זו דמות שלמדה הרבה מאוד אהבה שלי בזכות עצמה ולא בזכות המידע שדחפו לה. וכאילו הסרט הזה מסתיים, את רואה שהם באמת הפכו לקלישה של משפחה אבל בקטע טוב, וגם באז שנות אור מצליח גם כשהוא העלילה הקומית לעבור תהליך מרגש כדמות.
וואו.
לא מובן מאליו.
איזה דמות מדהימה הוא. אפילו שהוא כאילו לא הגיבור של הסרט הזה, הוא קיבל כאילו את הסרט שלו, את המקום שלו בסרט הראשון.
הוא קיבל אמפתיה בסרט הזה, כי מין כזה רוצה להבין למה וודי היה משוגע כל הסרט הקודם. בוא נפגיש אתכם עם הסיטואציה שהוא עבר.
אבל איכשהו אפילו, גם בתוך הסיטואציה הזאת הוא לא נבהל.
כי אני חושב שכאילו, התגובה הראשונה של באז, לזה שיש באז אחר שחושב שהוא באמת אסטרונאוט, זה לא באמת.
אני הייתי ככה? Was I this bad?
כזה, אני לא מאמין. שפעם אני הייתי כזה מפגר. אוקיי, תקשיב, אתה תעצוע. וכזה גם
You are a toy! הוא ממש גם עשה חיקוי שלו, אגב.
כן, זה גם כאילו, זה מצחיק, כאילו, זוכר שוודי אמר לך את זה, וזה לא עבד בכלל? כאילו, תפוס אותו ביד, קח אותו לטלוויזיה הקרובה, תראה לו פרומו של הדמות, הוא יבין, אולי, גם כנראה שלא. אבל זה באמת מוסיף המון קומדיה. גם, נגיד, בסיקולים הבאים של טוי סטורי, יש כבר ביקורת על איך כותבים את באז, כי מין באמת הארקים הדרמטיים שלו כדמות הסתיימו, והוא נהיה הרבה יותר דמות מצחיקה, שגם מקבלת כאילו בסרט אחר הוא פתאום ספרדי, בסרט אחר הוא פתאום טמבל, כאילו הוא כבר לא מקבל את הדברים המאתגרים יותר, וזה הסרט האחרון שבו הוא יהיה באמת גם חבר טוב, וגם דמות קומית קוראה מצחוק, והפתרון של בוא נעשה שניים כאלה, אחד שהוא אידיוט מהקודם אפילו יותר, ואחד שהוא הפעם מפותח, הנה שני הקולות.
כן.
אנחנו יכולים גם לספר סיפור אמיתי על הערכים שהם באמת אנטי-דיסטים שמראים התפקחות, התבגרות, תחת תנאים מאוד מאוד לא זה. אגב, אני הכי אוהב אותם על זה שכאילו בסרטים של פיקסר מותר לך לטעות 20 פעם בסרט, ואתה עדיין תהיה גיבור.
כן.
לא התאהבו אותך. עכשיו, הפתרתי לה כבר חצי שעה, ואת פשוט נראית עם פרצוף של אפשר עלילה, קצת עלילה, פליז.
לא, לא חייב.
לא, לא, צריך לגמרי.
אני פשוט דווקא כאילו, זה מצחיק, כי לפי, אני כאמור, סתם כתבתי נקודות זה, אבל בעצם מה שקורה זה שאנחנו יודעים שאנדי לקראת יציאה לקארבוי קאמפ, ווודי נורא מתרגש לזה, ופתאום בסטר נכנס לחדר. עכשיו, אני לא זכרתי את התפקיד של בסטר.
את הכלב?
בסטר הכלבלב נכנס בהתרגשות לחדר, וכולם כזה, בסטר בדרך, וזה, ואז, אבל זה בשבילי היה מאוד טריגרי, כי לולו, הכלבה שהייתה לי, שגדלתי, הייתה גם נכנסת לחדרים שלנו, וגונבת לנו צעצועים. רק שהיא לא הייתה כאילו חברה שלהם, היא הייתה זורקת אותה מהפרדס. סיפור אמיתי, לאחותי היה בובה של כלב בשם דוגי, שהיה לה מהילדות, כאילו מי, לא יודעת מה, מאז שהייתה תינוקת, ולולו יום אחד גנבה את דוגי, זה היה כל כך טרגי, זה היה גם לפני עידן האינטרנט, אמא שלי חיפשה בנרות, איפה היא מוצאת עוד אחד בול כמו דוגי, כי נועם כבר הייתה בת 8, והייתה כבר ממש צריכה אותו, וכאילו מין כזה, היא כבר הייתה ילדה גדולה, שעדיין הייתה צריכה את הצעצוע שלה, בקיצור, אמא שלי הצליחה להשיג עוד דוגי, וחודשיים אחר כך מצאנו את דוגי הראשון בפרדס, ומה שמדהים, נועם, תסלחי לי בבקשה שאני מספרת את זה, אבל שעד היום לנועם יש את דוגי 1 ודוגי 2, ברוטציה.
זה דבר חמוד בעיניי.
היא בת 27.
זה חמוד.
כשהיא הלכה, נכון, יש את ה... Do you think Andy's gonna take you to college? אז נועם לקחה את דוגי, שעברה לגור כסטודנטית.
את לא מרגישה אבל בתור בוגרת את זה סיפור שאת מחויבת לקחת את עצמי בקולג'?
האמת שכן, צריך להגיד שגם לי את המקבילה שלי זה בייבי, ועדיין יש לי אותה בבית.
המקבילה שלי היא ירושה מאימא שלי, קוראים לו דובי אורי. היא הביאה לי אותו מגיל שנתיים בקטע של I'm boring it to you, זה לא שלך לנצח, אבל את מביאה לילד שלך תעצוע החויה שלו. והוא ברגעים אלו מבלה על השידה בחדר שינה שלנו.
יפה.
אני לא ישן איתו בחיבוק, אבל כאילו הוא עדיין משגיח.
אתה כן מרים להנחתה שאנחנו מגלים שוודי, he's an old family toy. אנחנו לא מגלים בסרט באיזו סיטואציה אנדי מקבל אותו, ואנחנו לא יודעים את זה מה זה, אבל לפי הערך שלו ולפי הסדרה שלו וזה, הוא כנראה משנות ה-50, משמע כנראה אמא שלו קיבלה אותו בילדות, או מישהו במשפחה קיבל אותו בילדות, ואז העביר את זה לאנדי, והוא מין באמת איזה צעצוע על זמני כזה.
אגב, אם את רוצה דרך להמחיש לאנשים כמה הסרט הזה מצליח למשוך בשני קצוות החבל, אז הסצנה שבה אנחנו מקבלים הצצה לסדרה של וודי פעם ראשונה, מצד אחד, השורה הראשונה שנאמרת בדיאלוג, זה הקריין שמודיע שהספונזר הוא משהו כמו קריספי קראנץ', שזה השוקולד היחידי שטבול בסוכר ומצופה בשוקולד. הוא אומר את זה נורא מהר, כזה, זה היה לא טוב. ועוד כזה, גאה להציג, ואז פשוט יש את השיר, זה גם נוסטלגיה שהיא לא שלנו, אנחנו ישראלים, אז עוד איכשהו מחוברת לתרבות שלו, אבל אני בכלל, וכאילו, את מרגישה נוסטלגיה לא שלך, למערב הפרוע שהוא לא שלך, ואז כשהם גם מוצגים כבובות של פעם, עם כזה פשל וכזה וינטרילוגויסט, זה איכשהו אפילו יותר חמוד.
מאוד חמוד.
גם כאילו, משהו בזה שאת מקבלת אותם בתור תעצועים רגילים עם פשל מדבר, כאילו בעולם המגניב האמיתי, ואת רואה איך בטלוויזיה הסוס העצועי ב-50s.
כן, וקפצנו, אבל אז אני רק, למי שלא זוכר, אנדי עומד לקחת את וודי לקייטנה, בסוף לא לוקח אותו כי יש לו קרע קטן בזרוע, הוא מפחד שהוא יקרה, ושם אותו על המדף, שזה הסיוט שלו, שישאיר אותו על המדף, ו...
צריך לומר, אגב, בדיעבד החצי הבסרט הזה, רק צריך לומר, אנדי לוקח אחריות.
אוקיי, הוא עושה את הדבר האחרי.
אנדי שומר על הבובה שלו.
זה נכון.
אנדי אומר, אין לי זמן תקן, בסוף הוא אומר, כזה, אם הוא היה בעל המחנה, הוא היה נהרס לגמרי. אנדי בחר נכון בסופו של דבר.
נכון, קיבל החלטה טובה, זה לא שהוא באמת לא רצה בו או כזה. מפה לשם, עזוב, נדלג על הקטע של וויזי וזה, איך הוא מגיע החוצה.
רגע, אבל... רגע, לא, אני אגיד לך מה, אני הולך להפריע לך שוב ושוב היום. יאללה. כי הנה נקודה שבתור ילד לא עסיק אותי, כי מבוגר מטריפה לי את המוח. מצוין שאנדי יוצא לשבוע הבוקרים בכל שנה. מה עושים בשבוע הבוקרים בלי בובת הקאובוי שלך? כל הילדים האחרים כנראה הביאו את הבובה שלהם, אתה מעדיף לשמור אותו כאן, מה עשית השבוע? עם מי רכבת על סוס?
אני לא בטוחה שזה מה שעושים בקאובוי קאמפ.
הם לא יורים באינדיאנים, עברו את התקופה הזאת.
נראה לי, רוכבים על סוסים, ועושים מדורות, חוגי סיירות, כאילו.
יש בנות בקנטנטי קאובוי?
לא, נראה לי. לא, לא. כנראה שלא.
מרגיש לי כמו הרימיק לאדומות שאת ואני צריכים לכתוב ביחד אחרי ההקלטה הזאת. זה יהיה מדהים.
כן.
ללום בזה אחרי הקלטה בהרחבה. אז אנדי אחרי מבקיר את וודי מאחורה, ווודי מגלה באמת שאחד הצעצועים שלא הופיעו בסרט הקודם אף פעם, שנקרא וויזי, איתו על המדף מאובק לחלוטין, כי הצפה שלו הלכה.
ככה הוא נשמע.
כן, הוא גוסס בו משכנע.
וואו, כזה, כן, אמא של אנדי אמרה שהיא הולכת לתקן אותי, אבל כזה, ואז אני אומרת, איזה אמא באמת הולכת, זה צעצוע כזה, כאילו, מי הולכת לתקן את זה?
כן, טוב שהיא לא אמרה, שהיא שולחת את וויזי לחווה, זה כאילו בערך. הקטע שבסוף היא כן מחליפה לו.
נכון, זה מה שקורה.
ראיתי את זה בצפייה עם סיגל וכזה כיתרתי, ואז סיגל עשה לי כזה, אתה זוכר שהיא אמא חד-הורית, שני ילדים?
וואי, נכון, כל הכבוד לה.
כן, כזה, זה הרבה על הראש. גם, כאילו, הסרט מעלים עלילת צד מאוד טרגית, שזה, למהלך שעה וחצי, אמא של אנדי חיה במציאות, שבו, באשמתה, הקאובוי של הבן שלה נאבד. אנחנו לא רואים את זה, אבל איש התרנגולת גונבת וודי מהקופה, ועוד שאמא של אנדי יודעת שהוא בקופה. אנחנו לא מקבלים אותה לאורך כל הסרט, מתייסרת
מגלה, על... מגלה, כן.
מגלה, מבינה שזה כנראה באשמתה, מחפשת בטירוף את וודי באיבי, רק לגודל של 99, ועוד אין איבי, אז אין מה לעשות. הוא הולכת לכל חנות אפשרית של קאובוי, אם לא מצאת, הרי אנחנו יודעים כאילו שאין עוד כמוהו, כי הפסיכופתה הוא כבר חיפש ולא מצא.
זה הטוי סטורי 2.5 שאנחנו צריכים לקבל. לא ליין קינג 2.5.
אתה רוצה כזה פריקול מעצים נשית, אבל זה פשוט דרמה מבאסת על אימא חד-הורית.
למה? יש סוף טוב? זה האמת קצת דאוס אקס מכינה, ואז יום אחד היא מגיעה הביתה והוא קיבל עוד צעצועי.
והיא חושבת שהיא משתגעת ומתאבדת, כאילו.
לא, אני לא
מדברת,
אבל כן.
לא רק שהם חזרו, הם חזרו עם אקסטרה
צעצועי.
אם אני הייתי אמא של אנדי, אני הולך לטיפול עכשיו, כי אני מרגיש שאני מאבד את זה.
Are you here, God? It's me, Andy's mom.
כאילו כזה עומד מאחורי הבן, אתה גם רואה את החייזרים הירוקים האלה שם, במילה של המיטה, או שזה רק אני?
וואו, וגם האמת שאני רוצה להגיד שכאילו גם יש תיאוריית צד על אנדי'ס מאם שיוצאת מתוך הסרט הזה.
מה?
אתה לא שמעת את התיאוריה?
אני מת על זה שכל אחד הגיע עם ספייס אחר לפרק הזה. מה, לא מכיר.
אבל טוב, בוא, אנחנו נגיע לזה כי זה קשור בעלילה. אבל אז בקיצור.
את עדיין מאמינה שזה יהיה כרונולוגיה?
אולי, קצת.
אני מעריץ אותך.
טיפה.
לא, לא, סבבה, הולך איתך. אז כאמור, וודי נגנב.
לא, אנחנו עוד לא נגנב. היא עושה מחירת חצר. וודי מנסה לחלץ במבצע חילוץ אמיץ את וויזי, שהאמת, חבל שהוא לא נמכר ב-25 סנט.
וואו, איפה האמפתיה?
לא, כי אני חושבת שאולי הוא היה מגיע למישהו רוצה שמקבל אותו גם ככה.
אבל הוא בסוף נהיה כאילו כוכב שקברט, הוא
מאושר. נכון, הוא שר את You've Got a Friend in Me 2.0.
וכאילו גם בקול דבוך.
נכון. בקיצור, וודי כמעט תופסים אותו, והוא בטעות נופל לתוך הקופסה, שם אל, מ-אלס טוי ברן, רואה אותו. ומתלהב בטירוף, כמו אספן צעצועים סוטה.
גם שימי לב שכאילו כדי לגרום לוודי לראות גם משהו קצת חיובי באיש הנורא והיום הזה, רגע לפני שהוא פוגש את אל, שזה ילדה שכזה מבחינה בקאובוי, אומרת, אמא, אמא, תראי קאובוי. ואמא אומרת, מה? זה הבובה השבורה והרוסה הזו, עזבי, זה לא גא בזה. כאילו ממש כזה מטנפים עליו רצח.
כן.
ואז
אל הזה, וואו, look at that. The hat, the handmade זה, טה-טה-טה-טה-טה. בקיצור, אז הוא מבין מה יש לו בידיים.
אבל הוא לא היה מוכן לשלם לה יותר מ-$50.
לא, רגע, הוא מבין מה יש לו בידיים, אבל הוא גם איש עסקים מדופלם. אז הוא מחביא אותו בין כל מיני רמות של שיט, והוא כזה, I'll take all this shit. ואז היא כזה מזהה את זה, אז היא כזה, אוי, רגע, סליחה, זה לא למחירה. לא, תופסת את וודי בחזרה, שמה אותו בתוך הזה. והוא כזה, לא, לא, אני אתן לך יותר כסף. הוא, הבנתי, את יודעת, אני אתן לך יותר כסף. לא, בקיצור, בסוף הוא גנב אותו.
שאמא של אנדי תגיד תודה שהוא גנב לה רק את הקאובוי ולא גם את כל הכסף. איזה חוסר בטיחות, מה זה? כמו שהיא ראה באוויר הפתוח, גם איזה בן זונה, הוא כאילו לוקח את הקאובוי.
לא, הוא פרץ את המנעול, היא נעלה את הקופסה.
אוקיי, הוא פרץ, הוא לוקח את הקאובוי, והוא גם משאיר את כל הכסף בחוץ. זה מסוג הדברים שכאילו, כזה, מה אתה עושה? זה ממש להפיין נבל שהוא נבל קל, אין בו טוב. הוא כאילו, הוא יכל ב-20 דרכים אחרות לנהל את המסע ומתן הזה, וכנראה גם להצליח.
לא בטוח, אני לא חושבת שהיא הייתה מוכרת אותו.
יכול להיות שבאמת הבן שלה מספיק חשוב, אבל כאילו עכשיו אומר לה $50,000. זה שאלה? האישה מוכרת כרגע את הצעצועים של הבן שלה, כדי להחזיק מעמד במציאות הכלכלית המורכבת של אמריקה ב-1999 לפני המילניום.
סוברביה.
אני מאמין ש$50,000 היו קונפליקט עבור אימא של אנדי, אבל אז ביחד כל הסיבי את הסרט הזה על אימא של אנדי, זה לא יקרה. כן, וודי נחטף, ויש רגע נורא כזה אפל בסוף החטיפה, כאילו באז מנסה לחלץ אותו בצורה הכי הירואית שהוא יכול, וזה כזה ממש כזה, הוא עושה כל שביכולתו, אבל אין איך, בגלל האויב המספר אחד של צעצועים, תאי מטען, גם בסרט הקודם וגם בסרט הזה, אם וודי או באז, אם מישהו מנסה להיכנס את המטען, אתה צעצוע, אתה לא יכול.
זה נכון.
וכל הצעצועים האחרים שואלים בכל רם כזה, מין, למה שמישהו ירצה לחטוף את וודי, וזה לא נשאל בתור מי זה בכלל, בקטע של כאילו, מי כזה נבלה? האינטרודוסן של הצעצועים החדשים שהוא פוגש, מדהים.
מדהים.
גם כשאני יודע שפתאום מסריח יהיה נבל בסוף, אני נופל בזה בהתחלה שהוא הסבא החמוד, והבודד, צריך לומר.
כן, in mint condition.
הם גורמים לך לחשוב, שפרז'ר מדבב אותו, הם גורם לך לחשוב שזה מישהו שבאמת מביט על החיים כזה כמו ה-old wise man שהוא. והקטע שבאמת מתחת זה יש שכבה, שבתור ילד לא היית אומרת עליה שהיא שכבה רעילה, אבל זה באמת מישהו שאימץ, וגם את יודעת שהוא בחינו פגש ילד אמיתי, הוא שיחק עם אחד, הוא ראה איך משחקים עם כל האחרים במשך אלוהים יודע כמה זמן, ועל העולם ועל ילדים ועל נוער הוא למד במקום אחד, שזה הטלוויזיה ותצוגות. הוא לא פגש ילד אף פעם פיזית, ועם זאת הוא מצליח לעשות לוודי את כל הפרפורמנס של, הו, אתה צעצוע, אני צעצוע, כולנו מבינים אהבה, נכון? כאילו.
הוא בעצם גם סוג של אינצל.
הוא אפילו יותר אינצל מעל. כי על יותר משהו, אינצל הוא פשוט חלאה. הוא גם באמת נבל שכאילו לא התחכמו איתו. לפיל יש פסיכולוגיה הרבה יותר מורכבת ואפלה, שגם תהודהד באיזושהי דרך בלאצו בסרט הבא, לדעתי. נכון?
אוקיי.
זה משהו בצעצוע ש...
רואים את זה קצת בבלופרס.
משהו בצעצוע שנפגע מילדים או מאבד אמונה בהם עד רמה של לסנוע אותם, ששוב, זה מטאפורה שמאוד קל לשים לב שהיא אומרת הרבה דברים אחרים על בני אדם. מאוד חזק שם, לדעתי. אבל כן, ויש לך את פיצ'ו באמת, הדמות הזאת שהיא כל השנים שבהם הרגש שכולם מקבלים אהבה ואת לא, וזה פשוט... זה כאילו הסיוט הכי גדול שלי ושלך, לדעתי. זה כאילו הדארקסט טיימליין שלנו שבו לא התגברנו על השדים בשום צורה, ופשוט נהיינו אנשים שלא מאמינים שאפשר לאהוב מישהו בעולם, אפשר רק להשיג דברים מהאנשים, וזהו.
לגמרי.
את מכירה אנשים כאלה במציאות?
אני לא חושבת. אני גם עכשיו חושבת שאנחנו מדברים על זה, כאילו בהמשך לכלל שלהם של No Villains, שהוא בעצם ממש הנבל, כאילו, אולי גם בסרט הקודם, סיד הוא גם קצת נבל, אבל אף אחד מהנבלים הוא לא... הוא לא סתם נבל, גם כשאנחנו, קודם כל אנחנו לא מגלים שהוא נבל עד הסוף.
נכון.
וגם כשאנחנו מגלים שהוא נבל, אנחנו מגלים את זה בתוך הסיפור העצוב שלו. שאגב, הוא מוכן להקריב את הכל כדי למצוא את האהבה. הוא מדמיין אהבה כמו במוזיאון. ומה זה להקריב את הכל? הוא מינט קונדישן, הוא בתוך קופסה.
הוא לא מכיר אהבה, אז הוא מדמיין את הדבר הכי קרוב לזה שהוא מסוגל לדמיין, שזה הערצה. וזה כמו איזושהי מחלה שהוא גם מדביק בה את וודי. אני לא זכרתי כמה וודי עובר טריפ נרקסיסטי בסרט הזה.
וואו.
ממש. וכאילו, שוב, הם מעבירים אותו בצורה חכמה, כשאת לא מיד אומרת, פפ, איזה דוחה. את עוברת את הפליאה ביחד איתו, וגם בגלל שכל האחרים משדרים לו, אתה נערץ, כי ג'סי כל כך כמהה לאהבה, ואין השור, הוא שור. ופתאום מסריח, הוא צריך להיות בעמדת פנים מוחלטת כדי לשמר את המצב שבו הם יישאו ביחד לתצוגה, אז וודי מקבל את העמדת פנים של אני האדם הכי חשוב בעולם.
הוא מקבל בעצם את מה שהיה לו, כאילו, ברוב חייו עם אנדי. למרות שאנחנו כבר יודעים שגם אנדי הוא לא הרודיו הראשון שלו. זאת אומרת, הוא כבר חווה משהו בחיים האלו, כי הוא הגיע לאנדי לא בתחילת חייו. אבל הוא מקבל, פתאום הוא מגלה עוד פעם שהוא הכוכב. אבל גם כשהוא מגלה שהוא הכוכב, בעצם, למי שלא ראה את זה לאחרונה, הם מגלים לו, החברים האלה אצל אלס טוי ברן, שהוא היה כוכב של סדרה בשנות ה-50, והוא כאילו הפנים של כל המרץ', והוא הגיבור שלה הזה, אבל הוא גם אומר לעצמו, אני לא עושה את זה כדי להמשיך להיות הגיבור, אני עושה את זה בשביל המשפחה הזאת, המשפחה החדשה שלי, ג'סי ובולזאי, אין השור בעברית.
כן, אחרי זה החליפו את אולפן הדיבוב, ואז זה תורגם מחדש לבולי.
אוי, זה גם גרוע, לא, כי בולזאי זה בול פגיעה.
גרוע, אבל מתאים בשפתיים, כפי שלמדנו בפרק הדיבוב לאחרונה, זה עובד בשפתיים.
כן.
אבל לא, זה אין ספק שזה, כי שוב, גם היה לי ויכוח על זה, ימלני גם לפני שהקלטנו בקטע של כזה, איך זה שיקראו לו, שורי? כאילו, דיון שלם. אני מסכים איתך מאוד שגם כשוודי באמת מפנטז על עצמו בתור מלך העולם, נגיד, הוא לא מפנטז על זה שהוא לבד זוכה להרצה, באמת הוא... השפה של וודי זה משחק. וודי גם אוהב דרך משחק, אז ברגע שהוא, גם עם כל הסיפורים שהוא וג'סי ואין השור מספרים, עוסקים אך ורק בו, הוא רוצה לשחק איתם. הוא לא רוצה להעמיד מסגד לעצמו ולחיות לבד. בהקשר הזה גם נראה לי שהאידיאולוגיה של פיט לא מסתדרת עם הדמות של וודי באמת, כי הוא חי על אינטראקציה. זה כל מה שמפעיל אותו. הוא באמת, ניקח את המטאפורה של לשחק לתקשר או להתחברת או להיות עם אנשים. כאילו, וודי הוא המנהיג של הצעצועים בסרט הראשון, כי הוא הכי סוציאלי מביניהם, כי הוא מראה לכל אחד מהם מה התכונה הכי מדהימה בו, והוא גם, עד שבא זה מגיע, הוא לא עושה בזה שימוש לרעה. ופה פתאום את רואה שכאילו, הוא כן עבר תהליכים, וגם שהוא הכי שוקע בוא ניצור עולם שבו אני הכוכב, וכולם נהיון משנה, הוא עדיין חבר שלהם ולא רק פסיכופת, זה יפה.
נכון, וגם הם עדיין חשובים לו. כאילו, אני חושבת שהם עדיין חלק מאוד מאוד חשוב מתהליך קבלת ההחלטות שלו. וקורה שם עוד משהו מעניין, שזה בעצם הסיבה שהוא לא הולך לקייטנה, זה כי נקראת לו הזרוע. וזה מה שקורה כשמשחקים עם צעצועים, זאת אומרת, הם מתחילים להתבלות. ומה קורה עם אל? הוא מביא את המומחה שמתקן את וודי, הוא תופר אותו ככה בשלמות וצובע מחדש, ומחזיר לו את הצבע ללחיים, ויש איזה משהו של כאילו, האם אני, כאילו, אני יודע שלאהוב זה שוחק, ישחקו אותי, אני הולך להיפגע. ואפשר גם לא, אפשר להיות כל היום מוגן, ויפה וחדש, ולשמור על עצמי, אבל גם לא להרגיש שום דבר.
לא, והמחשבה על התצוגה כאיזה משהו באמת כמו שפיט ואל מדמינים אותו שהוא נצחי, כאילו, אני מניין את וודי דעת עומד שם ויום אחרי יום מאבד עוד ועוד ועוד מכל מה שאי פעם הגדיר אותו מלכתחילה כדמות, כבן אדם, כצעצוע. וזה מה שמדהים, כי דיברנו קודם רבע שעה על בדיחות סטאר וורז מפגרות של בנים בני 16, ועל הסדר מגיע למרקמים האלה. אבל אני עוצר את הדיון כדי לשאול שאלה חשובה אותך. אם היו עושים עלייך סדרה ב-50s כדי למכור דגני בוקר, כאילו, את לא היית קאובוית, אבל מה היית, איזה מין לוחמת מגניבה היית מוכרת קורנפלקס, כאילו, באמצעותה?
וואו. הלוואי שזה היה, זה משהו מגניב, אבל נראה לי זה בטח כאילו שהייתי איזה דוב קואלה, כזה, איזה עצלן. לא יודעת.
זה משחק נורא בצדק, כאילו, וודי אמור להיות איזה ארכיטיפ של משהו מגניב, אבל כאילו, תשבי לעצמך בתור ילדה, מין כזה, מה, איזה מותג הייתי מוכר? כוח הספרייה, כאילו.
כן, לא יודע, כאילו, בטח הייתי כזה, טושים, כאילו, הייתי מוכר טושים, בוא נדבר על זה. אגב, היה לי ממש איזה, כילדה, הקלמר שלי היה דבר קדוש. היה לי קשה נורא לתת לאנשים להשתמש בטושים שלי, וכשהייתי רואה אותם משתמשים בטושים שלי, אל היה יוצא ממני, והייתי כזה, הם לוחצים חזק מדי. הם עושים לי את הטוש, שימים לי את הצבע. יש כאילו איזה עירת כבוד לפעמים לדברים, ודווקא אני מאמינה על אל, שהוא באמת אוהב. הוא אוהב צעצועים, בדרכו. הוא אוהב צעצועים כמו ילד שלא הסכימו לו לגעת, ולא הסכימו לו לשחק.
וואי, זו גישה הרבה יותר רומנית ממה שאני הגעתי איתו לפה היום, ואני אוהב את זה מאוד. כאילו, זה נכון, את אומרת לעצמך, הסרט הזה, התמה המרכזית שלו, הוא מה אהבה נותנת לאלה שזוכים לקבל אותה, ומה קורה לכאלה שנמנעת מהם.
אגב, איזה עוד דמות אנחנו מכירים כזאת? בסרט? שעשויה ממש טוב. לא בסרט. בקולנוע.
אוקיי.
הדמות של סטיב קרל בבטול בן 40. יש לו אוסף צעצועים בקופסות, מינט קונדישן, וכשנהיית לו חברה, היא משכנעת אותו למכור אותם ב-eBay, and he makes a fortune. אני ממש זוכרת אותו, אורז אותם, ונפרד מהם אחד-אחד. by Aquaman, original version from 1990, והוא נורא, אתה רואה שהוא לא משחק בהם, אבל הוא כן באיזה יראת כבוד אליהם. עכשיו, אל, אנחנו מכירים את הדמות הזאת דרך העיניים של איך שהצעצועים תופסים אותו, אבל אני כן מאמינה שיש שם גם אהבה. אנחנו פשוט רואים גרסה שלו, כאילו אם להיות קצת הסנגור של השטן, אז כזה, כאילו אני חושבת שיש שם בכל זאת איזושהי אהבה.
אני אגיד לך מה, קודם כל יש שם בוודאות אהבה לחטיפים, ואני מכבד את זה, ואני מזדהה עם זה והכל טוב.
כאלה שמרישים בלילה, כאלה שלא.
כן, למרות שזה שהוא לא לקטע אצבעות לפני השינה, בושה וחרפה, עבודה חובבנית עם יורשה לי, לא נרדמים ככה.
זה נכון, זה לא לעניין.
על הספה שלך, לא לעניין.
על הרצפה, everywhere.
אני חושב שהם קצת, וזה נגיד הערה, אין לי כמעט שום ביקורת על הסרט הזה, אבל כאילו מין, הם לוחצים על דוושת הכסף, כסף, כסף, חזק מדי איתו, לדעתי.
כן.
כאילו, שלא יהיה לכם ספק, הוא חרה שבן אתה, מי כזה? את צודקת, יש משהו ב... כאילו, אם גדלת במשפחה שבה כזה שומרים את כל הסרוויסים טוב טוב בארון ולא מציעים אותם אף פעם, זה לא מאוד שונה. כאילו, יש לך משהו מאוד יקר ערך, אבל חונכת קצת לפחד מכמה שהוא יקר. הוא כאילו יותר יקר ממך באיזשהו מקום.
יכול להיות אגב שזה היה מספיק לעשות את הסרט, שהוא אספן לעצמו, ושהוא לא צריך למכור את זה ליפן.
כן, הצוגה אצלו.
כן. כאילו, יש לו את כל שאר השיט. מדובר במישהו שאוהב.
כן, אבל כאילו, להופיע מדי יום מול איש גדול עם הרבה כסף, יש איזה שם באינטרנט לדעתי, ואני מבין למה וודי לא רוצה את זה.
כפות הרגליים שלו עם המילה אנדי.
נורא, וודי יופה בעירום. אני לא רוצה לחשוב, אני יודע, אתה ארוחה עצות, אני לא יודע. לא בקטע.
כן. יש שני דברים שכתבתי שאני חושבת שהם ראויים.
כן.
אחד, הבחור שבא לתקן אותו, זה ג'רי מהמשחק של ג'רי.
אני, כשאמרת קודם המתקן, הייתי כזה, היא יודעת, היא בטוח יודעת.
כן, אבל מה שכתבתי כשראיתי את זה, היה, מה, זה בעצם ג'ורג' מחתולים בצמרת.
כי הוא מקבל פה הבאות שאין לו בג'ריס גיים.
נכון.
נגיד למי שמאזין ולא איכשהו לא בזה, מי הסרט השני של פיקסר בקולנוע, שזה בג לייב והלאה, למעשה מתחילים להצמיד להם לתקופה די ארוכה סרטים קצרים, שזה באופן כללי איזושהי פלטפורמה שבה המון אנימטורים בכירים באולפן מתקדמים בהתחלה, שלב הסרט הקצר הראשון שלך, ולצד בג לייב יוצא באמת המשחק של ג'רי. הזכרנו אותו בפרק הקודם קצת, שזה הזקן החמוד שמשחק שח, וכאן הם עושים הטעיה איתו. כי אם אני קראת הסרט ההוא, את אומרת, אוקיי, זה הגיע, זקן חמוד, סתרמומי, יעבוד ברגוע. והם סיפקו לו סט של הבאות חדשות.
וואו.
הוא נראה כל כך demented, שאת לא מאמינה שהוא גם יהיה איש מקצוע טוב.
הוא עושה עבודה מדהימה.
זה אדיר, כי להפך אומרים לך, לא, 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 אם הוא לא היה משוגע, כאילו המשוגע הזה שלו זה הילד הפנימי שעדיין מבין את העצועים ואוהב אותם. הוא נהנה להחזיר את העצוע הזה למטב מושלם, אבל הוא אומר טיפ ממש שקרי ושגוי לעל. זוכר מה הוא אומר לו כשהוא מניח אותו בתוך הכלוב?
מה הוא אומר לו?
זה לתצוגה, אם צחק עם זה, זה יתפרק תוך שנייה. וכאילו, הוא אמר את זה על הקאובוי שכאילו, חצה שדה תעופה ומטוס, כן?
כן.
ונשאר עם קרע קטן בזרוע.
זה נכון, הוא... He's a survivor.
אגב, את מחסידי ג'אריס גיים?
כן, אני אהבתי את זה.
הוא הרבה פחות רגע שמתפרץ, הוא שמגיע אחרי זה בפיקסר, הוא פשוט יהלום קטן על הזקנה.
כן.
ועל האופן שבו... זה נורא...
ועל הבדידות.
כן, אבל כאילו הסרט גם הוא כך מין אמירה כזאת של... בדידות זה בחירה לפעמים.
אפשר לא להיות.
כן, אמירה נורית, אבל כאילו, הבעיה שג'ריס גיים מוכיח שמשחק שח עם עצמך יכול להיות מדהים.
נכון, ומסעיר.
רק תהיה מבוגר וטיפה סכיזופרן וזה יהיה שלמות. אז כן, הוא מגיע לתקן, זה אכן איסטרג מושלם.
כן, וזה מה שכתבתי, כאילו, בעצם אנחנו לא מספרים, אבל במקביל, החברים הצעצועים בבית רואים את כל הדברים האלה, והם יוצאים למסע להציל את וודי. מסע ש... באמת מספק לנו סצנות מדהימות של אתש סקט של איך שהם, איך הם מגלים איפה הוא נמצא באלס טוי ברן וכו וכו, אבל נדלג על כל זה כדי לספר שיש רגע שהם נכנסים לחנות צעצועים ובאז רואה את כל הקופסאות של עצמו, וזה סיפק שני דברים. אחד, יש פה איסטר אג חמוד ורפרנס של עצמם, פוגשים שם ברביות ונוסעות שם סיור, וכשהן עוברות באגף של כל הבאז לייט ירס, אז היא אומרת, Back in 1995, short-sighted retailers did not order enough dolls to meet demand. שזה בעצם סיפור אמיתי שקרה, שזה שלא חשבו שטוי סטורי יהיה כזה מוצלח, אז כשהם ייצרו צעצועים לטוי סטורי, הם לא יצרו מספיק, והיה כאילו ביקוש מטורף, וברבי אומרת את זה כשהם עוברים באגף של באז לייטיר. וגם כתבתי פה, באז שרואה את כל הקופסות של עצמו, זה כמו להגיע לאינדי נגב ולגלות שכולנו אוהבות את אליוט סמית.
רגע, אני צריך לברר על הרפרנס הזה, כי לא כל הקהל איתך.
אוקיי, פשוט חשבתי שאני ממש מיוחדת.
הקטע ש... דווקא, אבל באז מגלה משהו הפוך. באז מגלה שהוא אכן ממש מיוחד, כי משום מה כל הבאזים מגיעים עם הפגם ביצור, וזה גם כזה מחורבן, כי זה לא רק הבאזים, זה כל סדרת באז. גם הזורגים נולדים ככה. הם כאילו חיים באיזה יקום ביניים של עצמם. עכשיו, כל הצעצועים סביבם חדים על כך שהם צעצועים. בסרט הראשון, הצעצועים פירטו לבאז מאיזה חברות יצרו אותם מאיזה מדינות. כאילו, וכאן הגענו למצב שבו, כאילו, באז שנותו הוא הצעצוע הכי תבוני במחלקה מסוימת, שזה מדהים. אגב, המשחק על הדמות של ברבי גם אדיר, כי אני בטוח שכשהם חשבו בהתחלה על הברביות, אז רוב היוצרים אנשים בני 25 עד 30, ההומור כנראה היה הרבה פחות גבוה ממה שהיה, ומישהו שאלה על ברבי מדריכת טיולים יהיה כיף. כי כאילו, נוכל במקום להישאר עם הסטיגמה של הבחורה היפה והחטובה, בוא נמתג את ברבי מחדש בתור מה שהיא. סחית. היא פשוט, פשוט משעממת לעובדות שהם לא רוצים לדעת, וכאילו, למה, פשוט תביאו אותנו לאל כבר, מה את רוצה?
זה נכון, צריך להגיד אבל שהבדיחה short-sighted retailers, זה גם קצת הקיצה עליהם, שברבי בעצמה אומרת את זה, כי במקור בסרט הראשון, רצו שהחברה של וודי תהיה ברבי. אבל מטל, שהיום עוד פעם household name חזרו להיות אחרי הסרט של גרטה גרוויג, אמרו, לא נראה לנו שהסרט הזה יצליח, אנחנו לא רוצים את הטריידמרק שלנו בתוך הדבר הזה, אתם לא יכולים להשתמש בברבי, ומפה הגיע ליטל בו פיפ. אז גם הם לא הבינו איזה הצלחה מסחרת הולכת להיות, והם אכן הבינו את זה לסרט השני, נתנו אישור, ולא רק זה, אלא אחרי הסרט הזה גם הוציאו את Tour Guide Barbie, ממש מיד אחרי. אבל צריך להגיד שבאמת התפקיד הטוב ועם הבשר לברבי מגיע רק בסרט השלישי.
לגמרי.
פה היא רק קריצה.
זהו, גם פה עוד אין את כן, שזה שערוריה.
נכון. It's just can.
אבל אחלה הכנה למה שיבוא אחר כך. אני חושב שיש משהו בפיצול התעצועים מוודי, שממש גם מכתיר את הפיצול הז'אנרי בסרט. כי מעכשיו יש לך קומדיית הייסט או קומדיית ריגול בקרב בז וחברים מצד אחד, ואתה רואה בזיהוי, ומצד שני יש לך את המלודרמה היפה שקורה בבית של על. הסרט באמת, שמתי לב שראיתי בצפייה חוזרת, כאילו האנרגיה והקצב אחרים לגמרי, זה עובד כי הם משלימים זה את זה, אבל כאילו בתוך על סטוריסבאם ובמרדפים ולהגיע ולפלוש לתוך המעלית, מלא אקשן, אצל וודי הדברים שקורים הם בעיקר דברים אמוציונליים. הסיפור שקורה בבית של על בגדול זה וודי מגיע, מכיר את הצעצועים, על מבין שלוודי חסרה יד, מביא מתקן, וודי רוצה לברוח וחושב שג'סי למעשה מנעה ממנו כשזה בסוף יגלה כפית, ו... וודי מוצא את מבין את הטיפור של ג'סי, מתחבר אליה, והחבר'ה באים. זהו, זה כל מה שקורה.
כן, הוא עומד בעצם לברוח, ופתאום אומר, אבל רגע, זאת סצנה סופר חשובה. פתאום אומר לו, לפני שאתה הולך, אולי תיפרד מג'סי. היא באמת עצובה, כי היא נורא רצתה לנסוע ליפן, ואף אחד לא ייקח אותנו ליפן בלי הדמות הראשית שלנו. וג'סי נפתחת בפניו ואומרת, אני מבינה שאתה כאילו אוהבת אנדי. בסדר, גם לי היה אנדי פעם. ואנחנו נכנסים באמת למשהו שכמעט שובר את החוקים של פיקסאר, שאומרים, אנחנו לא שמים שירים, למרות שהם כן שמים שירים, מונטאז'.
זה חוק שהם הפרו גם בתור היסטורי אחד, אז מין כזה, כזה מין שיר אחד באמצע, אבל אף דמות לא בדיוק שרה אותו אונסקרין, זה חוקי, זה כזה הקו האפור פה.
זה כזה מונטאז' וזה, אבל באמת אחד השירים הכי יפים, הכי יפים בהיסטוריה, שרה מקלקלן מבצעת את השיר של רנדי ניומן, When She Loved Me. ומה שאנחנו רואים זה את הסיפור חיים של ג'סי, שהילדה שלה, אמילי, בעצם שיחקה איתה, וזה הייתה כל עולמה, ואז זה חלק עם כל כך הרבה שייד על תרבות הלק והאיפור, אבל...
זה רגע שהתיישן מאוד לא טוב בתוך כן. כל... זה כאילו מונטאז' מדהים, ואת כזה, רק בנים כתבו...
כן, הנה, עכשיו אני כבר לא אוהבת זה, כי אני אוהבת לק.
אוהבת לק ורוקדת.
נכון.
זה שני היפיודים שאמילי...
ומדברת בטלפון.
למרות שכאילו, זה ספציפית הבחנה נכונה לגבי גם המתבגר שאני הייתי. היא גוררת שם טלפונים, כאילו, עם הזה שלו על הרצפה. אני לצערי, היה לי הלכותי, אבל חוץ מזה אותו דבר.
כן. למרות שעכשיו אפילו רק מלחשוב על הרגע הזה, יש איזה רגע בתוך המונטאז' שכאילו היא מחכה שנים מתחת למיטה.
זה הרגע הכי גרוע והכי עצוב, אימא לעשר דקאות.
אבל פתאום היד נשלחת אליה, והיא מוצאת אותה, וכאילו אתה מאמין ביחד איתה, שכאילו, יא, אולי תסתכל עליה באיזה נוסטלגיה, ותגיד, יו, אני אשים אותה עוד פעם באיזה זה, אבל היא לוקחת אותה איתה רק כדי לשים אותה, יו, בלבכות, לשים אותה בארגז למסירה, והלב שלך נשבר ביחד איתה. וגם ביחד עם טים אלן וטום הנקס שראו את הסצנה הזאת. וכאילו, היוצרים התלבטו אם להכניס אותה, הם חשבו שזה לא יעבוד וזה עצוב מדי וזה, וטום הנקס וטים אלן, שהם באז לייטיר ורודי, פשוט אמרו, הסצנה הזאת חייבת להיות, הם לא הפסיקו לבכות, ואני חושבת שזה, כאילו, זה הלב של הסיפור הזה.
שוב, יש לכם גם מישהי שבעצם, הגיבור של הסרט הזה זה כאילו רודי, אבל בעצם... מי שעובר את המהלך הרגשי הכי מסובך כאן זו ג'סי. כי באמת אתה מבין באמצע הסרט, אפילו בשליש האחרון זו כמעט, שזה לא רק שהיא ננטשה, זה שהיא כל השנים האלה בילתה מתחת למיטה בתקווה שאמילי תחזור. כלומר, היא כבר עשתה את הוויפלש הזה של שנים שנים לנסות לשמור על התקווה ולהתייאש במקביל וגם להתמלא באבק, רק כדי לצאת, והשוט שבו היא פתאום מרימה אותה מתחת למיטה, החיוך של הבובה נראה יותר גדול מאי פעם. כשהיא מסתכלת עליה, ואיך את הדיזולוב הזה כאילו לסתיו העצוב הזה אי שם בדרום ארצות הברית, כשבין לבין יש את העץ של בג לייף, סתם כדי שתראו שהוא עדיין שם, תחפו אותו באמצע המונטאז' הזה עוד, מכל המקומות,
כן.
ואז אתה פשוט לא יכול לנשום, זה נורא נורא עצוב.
כאילו אתה גם אומר, טוב, לוודי ברור שקל לו להגיד, אני בוחר באנדי, כי אנדי עוד לא נטש אותו, אבל גם פיט מביא את הנקודה הזאת, שהוא אומר לו, מה אתה חושב, שאנדי ייקח אותך לקולג'? אתה חושב שהוא יתחתן ויקח אותך איתו? קצת מסמן את הבאות.
אבל הוא גם, למעשה, באופן ציני, משתמש בסיפור הרקע של ג'סי ובדברים שהוא יודע עליה כבר קודם לכן, כדי להפחיד את וודי.
כן.
כי למעשה, פיט באמת לא יודע שום דבר על מה זה לשחק עם מישהו, על מה זה לגדול עם מישהו, על מה זה באמת לאהוב מישהו. הוא הדבר הקרוב שהוא יכול לאהוב את המחשבה על תהילה וחיי הנצח, אבל זה הכל.
כן, זה בעצם ממש, יש פה כאילו שני ציטוטים שתפסו אותי, שזה ג'סי אומרת לוודי, You never forget kids like Emily or Andy, but they forget you. למרות שאני לא חושבת שזה נכון.
אני גם לא חושב שזה נכון.
ופרוספקטור, שזה השם...
פתאום מסריח.
פתאום מסריח, אומר, You can stay with us and last forever. You'll be adored by children for generations, כאילו, זה מעניין, זה תפיסה כזו צלברטאית, כאילו, when everybody loves me, I'll never be lonely כזה, אבל בעצם זה גם, אתה לא באמת מרגיש את האהבה הזאת דרך זכוכית.
אבל אגב, זה הדבר הכי כן שפיט אומר לוודי.
נכון.
כי בזה הוא כן מאמין. הוא טועה, ואני מת על זה שכאילו, הוא ילמד את הלקח הזה בעתיד, ספוילר לסוף, בידי הברבי המוזרה מהסרט ברבי, שעכשיו היא מככבת בסרט הזה לקאמיו, קייט מקינון באה לסצנה אחת. אני ממש אוהב את זה שכאילו...
וואי, זה מטורף שהיא שם.
לא, את רואה אותו וכאילו, את אומרת לך, את הברבי המוזרה בסרט, הם עיצבו לפי הברבי מתו היסטורי, היא נראית אחד לאחד כמוה.
גרטה גרוויג הייתה על זה.
אגב, בעברית זה נראה לי אפילו יותר מצחיק. אז לכם היא אומרת לה, אתה מאוד אוהב את אימי. אחת השורות זה או, היא מאוד יצירתית, או כמו שנראה לי שבאמת אומרת, היא מאוד כישרונית.
She's very artistic בזה, אבל כן.
כן, זה נורא נורא מצחיק. אני חושב שבסגרת פריבילגיה שיש להם לעשות שטויות מפגרות בעלילה של הצעצועים האחרים, אחד הסיגמנטים הכי מצחיקים זה שכאילו, אני מבינה כמה רוב הצעצועים של אנדי עדיין תמימים, כשכאילו הם הולכים עם הבאז החדש חצי דרך. כאילו באמת, כל סרט הם עושים טעות מזעזעת אחרת, ואני מאוד אהבתי, זה כאילו כנגד חוקי הכתיבה קצת, אבל מאוד אהבתי שבסרט הזה, זה שהם לא הבדילו בין הבאזים, זה מה זה לא ביגי?
זה כל כך מצחיק.
כאילו, הוא מין כזה, אנחנו נראים אותו דבר, אנחנו אנשים שונים, אני יודע, אני בסדר.
אני לא יודע אם הם יודעים כאילו את השם שלי גם ככה.
לא, הקטע שגם, כאילו שני הבאזים ניצבים פתאום לכל הצעצועים האחרים, וכאילו, אתה חושב שאוי ואבוי, זה יהיה מהרגעים השוברי הלב, שכאילו חמש דקות בלי הצליחו להבדיל ביניהם, ואז הבאז שלנו מוריד את הקסדה לבאז השני, ומתחיל לעשות את הטקס לחנקות הקבוע, ומין כזה, כולם מסתכלים עליו בבין כזה.
אוקיי.
ואז מתנרים את הרגל וכתוב על האנדי, זה מושלם.
זה מושלם.
הוא נותן להם את כל המידע בסדר הנכון.
זה נכון, זה ממש ממש קטע מושלם.
באז שנותאו לדובר צהל הבא. זה... ככה אני רוצה שמידע יועבר. בקפידה! ובבנייה נכונה.
הלוואי שזה היה כל כך פשוט.
אני בטוח שזה מסואב להפליא. כן, אני חייב לומר על ווין שילבני שזה באמת, נגעת בו קודם, וזה מעבר כך שהוא באמת השיר הכי יפה, זה בדיוק הרגע שבו פיקסר מתחילים לדעתי להבין מי הם הולכים להיות. כי בתור היסטורי אחד ניסינו פחד כרגש מרכזי. וזה עבד, אבל זה היה קצת לא נעים. ואז יש לך את ברלי שהוא הרפתקה, אבל עדיין משהו בחגבים ובהופר הוא קצת כזה, אנחנו מנסים להביא ילדים למוות. וכאילו, תור היסטורי 2 לוקח עמדה ואומר, אני הולך להצחיק אנשים, ואני הולך לרגש אותם עד שהם יתחברו בדמעות לילד הפנימי שלהם. וההבנה של, וואו, לגרום לאנשים להתחבר עמוק עמוק לרגשות הכי כמוסים שלהם מהילדות, זאת תהיה הסיסטמה שלנו. זאת אומרת, עד כבר היינו באנטי-דיסני אפרוץ', אבל זה הפוזיטיב של פיקסר, זה כבר יהיה אנחנו. אנחנו נהיה הרבה יותר מרגשים כי ניגע בכאבים שדיסני לא נגעו בהם. אני הגעת המערכונים המרושעים באינטרנט אבל על זה?
לא.
אחרי אינסייד אאוט יצא כזה מלא כתבות של כזה, הסרטים הבאים של פיקסר, ואז כזה, סבתא מאושפזת באונקולוגית בית.
כן, אבל כן.
כאילו, דברים שכזה, אוקיי, פשוט תבכה בזה, אבל זה לא נכון. הרגשות של פיקסר ספציפיים יושבים המון פעמים על או זרות או בדידות או ילדות. זה הטופ 3 לדעתי.
כן. כאילו, ואני חושבת שבאמת הסרט הזה תופס מאוד מאוד טוב את הנקודות האלה, כאילו, וגם את המעברים, כי בעצם מה שמשנה דעתו של וודי, והוא מחליט ללכת ליפן, זה שהוא רואה מה עובר על ג'סי, אבל הוא לא אומר, טוב, בגלל שאנדי ישכח אותי, אני אבטר, הוא אומר, סבבה, זאת גם אהבה, כאילו, זאת גם סוג של אהבה, אני אלך איתה. אבל כשמגיע באז וזה, ומזכירים לו, בלו בלו בלו, אז הוא באמת, בעצם... כאילו, הם נכנסים שם לאיזה קרב מול פית המסריח, ווודי אומר את המשפט החשוב, I can't stop Andy from growing up, but I wouldn't miss it for the world.
שזה, זה בחירה אידיאולוגית.
כן.
זה להגיד, אני בוחרת בזמניות, ואני אשלם את המחירים עליה בבוא הזמן.
כן, והוא גם מזמין את ג'סי, שאגב, מוכנה, היא מוכנה גם לדבר הזה באותו רגע, אבל אז פרוספקט.
זה כזה מצחיק שגדלת על זה בדיבוב לאנגלית, ולכן את קוראת לו, קוראת לו סטינקי פיט, כי
הם קוראים לו סטינקי פיט רק ממש בסוף של הסרט.
ובעברית, ברוב ההופעות שלו, תרגמו את זה לפיט המסריח anyways, בקטע של אתם צריכים שם אחד.
אשכרה.
אבל זה מבלבל באנגלית, כן.
כן, כי כאילו יש לו את השם המקצועי.
שם במה ושם פרטי.
כן. ופה אנחנו גם באמת מגלים את פרצופו האמיתי, והוא אומר, מי רוצה לקנות צעצוע של גבר שמן, זקן, כאילו מכוער, זה. אף אחד לא רוצה את הצעצוע הזה לשחק איתו. ברור שהוא יהיה בקופסה, ברור שאף אחד לא רוצה אותו, ברור שהוא עצוב והופך להיות נבל בגלל הדבר הזה.
אני חושב שזה גם קשור לזה שבל שהוא סומן בשלב יחסית מוקדם כפרית הספנים, כי הנרטיב שאמרת כרגע זה גם הנרטיב שהוא חושב, שהוא מרגיש.
לא, זה הנרטיב שלו.
אני מרגיש שמה שקורה בסוף עם הילדה שמבחינה בו, כאילו, הסרט ממש מראה לך שהוא בישל לעצמו את הדייסה, כי אם הוא יודע לצאת לעצמו מהקופסה, ואתיקת הצעצועים די על הזין שלו. אגב, בסרט הזה מתחיל כבר להיות בולט של אתיקת הצעצועים על הזין של כולם פה, כאילו, מישהו מגיע, אוקיי, נהיה בפריז לחמש שניות ואז נחזור להרוס את העולם. כאילו, הם באמת, אין להם בושה.
כן. אבל... כבר נעשה מלא תאונות דרכים.
כן, עכשיו, את רואה שאם הוא היה כבר מנצל את היכולת שלו לקפוץ מהקופסה ולעשות מה שהוא רוצה, כדי לפגוש את העולם, אולי היה לו חיים אחרים, כאילו, אתה אומר, צריך, אף אחד לא ירצה את הקורא פחם עם הגרזן. אוקיי, אבל אולי הוא סבא שעובד בגינה. יש ילדים, ילדים,
נכון.
ילדים לא בהכרח רואים צעצוע ומפרשים אותו בתור מה שניסו למכור להם.
וואי, קודם כל, אני מאוד שמחה שאתה מביא את הקול הזה, כי אני חושבת שהלוואי שמישהו היה מביא אותו אליו. אני מרגישה שלא באמת מספיק קוראים על זה תיגר בסרט הזה. כאילו בסוף כן, הוא מגיע לילדה, אז אנחנו לא רואים אותה ממש מתרגשת ממנו, כאילו רואים קצת את המפגש ביניהם, אבל כאילו... כן, האמת, הוא היה יכול, מי שהייתה יכולה לצייר לו עוד שפם, ולשים אותו במסיבת תה, ולאהוב אותו לא פחות מכל צעצוע אחר. אבל הוא, בתפיסה שלו, כאילו זה הגורל שלו, אף אחד לא רוצה לקנות אותו. כאילו זה ה...
והקטע שגם בסרט הראשון רמזו לנו על זה, יש הסצנה המצחיקה שהאחות היותר נורמלית של סיד, סלי, לוקחת את בז והופכת אותו לגברת נסבית, למסיבת התה, זה בדיוק זה.
או, מיסס נוס.
כאילו... ישימו את בז מסיבת תה, ישים גם אותך, חבוב. נראה שסלי, אחות של סיד, אין הרבה ברנות.
זה נכון, ובסוף הוא מגיע באמת לילדה שהיא מאוד אומנותית. גם. כישרונית.
את זוכרת מה האקט שמאפיין את זה שפיתו הרשע? זה ממש נורא.
מדליק את הטלוויזיה.
שמראים לך. כאילו, את באמת משלים אותך, הוא גם באמת, הוא שתל את השלט לטלוויזיה אצל ג'סי, כדי שהוא וודי יריב איתה, הכל נורא, ו... בז והצוטים אחרים הרי פרצו באמצעות הראש של רקס. אגב, אני לא רוצה להשתמש בראש, אחת השורות הכי זכורות מהסרט הזה, וגם הפרומואים, מדהים. ובסוף, כשוודי מגיע להחלטה הנכונה שזה, אני אקח איתי את כולם, ואני אעשה הצוטים של אנדי ביחד, ואז גם הם יחוו את זה, ואני לא אקטר להם עליו, הם יבואו ויגלו בעצמה כמו מדהים. וברגע הזה, פית חושף את פרצופו האמיתי, שהוא לוקח בורג, לוקח את הגרזן שלו, ותוקע אותו כדי לחסום את הדרך שלהם. הוא הרי יכל... באותה מידה לקחת את הגרזן הזה ולשבור את פתח היבור ולקחת את כולם אחריו למסע מופלא לבית של אנדי. הוא יכל לקבל את החיים האחרים שהוא היה יכול גם לגלות בהם דברים נפלאים, אבל הוא כבר כל כך מלא בשנאה. וזה מסר שהסרט הזה, וגם עוד סרטים שפיקסר יגידו, ואני תמיד אלך מכות איתו. כי טוי סטורי 4 כבר התפקח מהעניין של כולם צריכים להישאר רעים עד הסוף אם אמרנו שהם רעים. כאילו כמו שלך נבל בהפתעה, גם יש לך נבל שנגאל. זה דבר שקורה בהמשך של פיקסר. אבל כאן עדיין רעים הם רעים הם רעים וזהו. כאילו, אנחנו ניתן לגיבורים שלנו להיות הכי מורכבים בעולם ולמעשים איומים, אבל פית ועל הם פית ועל בסוף הסרט הזה. וזה משהו שהם יפתחו בהמשך, למרבה הצער, לא בתור היסטורי 3, כי לצו הוא טעות. כאילו, הוא נבל מדהים, ולשאיר אותו נבל עד הסוף, זה מין כזה... אני לא מרגיש שילדים יצאו מהסרט הזה עם המסר הנכון, פיקסר! כאילו, להגיד, אוקיי, יש פה שכבה מסוימת של האנושות, בוא נוותר עליה. וכאילו... זה בעיה, כי את גם יכולה לומר, כן, יש אנשים שאף פעם והשתנו, והם מאות אלפים, וכאילו, אני לא מרגיש שאי פעם המסר של יש אנשים שאף פעם יהיה אפשר לעבוד איתם, הוא יהיה מסר נכון. אני מרגיש שאנחנו צריכים כל החיים להאמין בכוח, כפי שאת הילדים היותר אופטימיים לימדו אותנו, שאולי זה יכול להיות בסדר. רציתי לשאול אותך כמה שאלות, לפני שנגיע לחלק האחרון של הסרט. כשאת מסתכלת עכשיו על הסרטים האלה, את מרגישה שהם מצליחים לצאת בשלום עם... כן, זה סרט שמדבר על לב ואהבה, אבל הוא גם אחד הדברים הכי מוכרים אי פעם בהיסטוריה.
זה מעניין. אני חושבת שמרגישים קצת את הקצ'ינג מאחורי הסרט הזה. כאילו, בזה שיש עכשיו עוד דמויות, שגם אותם אפשר למכור בעוד כסף. כאילו, אני כן מרגישה את זה. אני מרגישה את זה גם בקריצות הפנימיות, בקידום של Bugs Life, כאילו... או בעברית, Bug Life. סליחה. כאילו, בצחוקים שהם עשו, כאילו. אבל אני באמת חושבת שגם עכשיו, כאילו, היכולת שלי לדבר על כל הסיפור של ג'סי ועדיין לרצות לבכות, כאילו, זה בעיניי הניצחון של הלב בתוך הסרט הזה. וגם הרצון שלהם, בכל זאת, זה שהם חיכו, את כמה שהם חיכו לסרט השלישי, כאילו, אנחנו גדלנו גם, אני הייתי בת... 18 כשיצא הסרט האחרון, כאילו משהו כזה, אני לא זוכרת מתי הוא יצא השלישי, לא האחרון, כי בינתיים יצא הרביעי.
השלישי יצא ב-2010.
אז כן, אז כאילו הייתי ב-18-19, כאילו זה, אני הייתי בגיל של אנדי, למרות שהוא יליד 89. אבל כאילו זה פגע בדיוק באותה נקודה, ואני חושבת שדווקא הבחירה הזאת היא כאילו לא בדיוק מסחרית, תחכות 10 שנים, הם לא חיכו עוד 10 שנים עם אלאדין, King of Thieves.
ממש דחפו אותו מהר.
ממש דחפו אותו מהר ישר לוידאו. אבל אני חושבת שכן היה להם חשוב לספר סיפור שיש לו ערך, ולא סתם לספר סיפור.
אני אהפוך את זה לאפילו יותר פרסטיג' ואוסיף עלייך, שלמעשה, כל סרט המשך של תעצור של סיפור נולד בחטא. גם 2, גם 3 ו-4, הם כולם התחילו מבצע כסף, זה אף פעם לא היה, היי, יש לי רעיון, זה דיסני מודיעים לפיקסאר, אתם הולכים לעשות עוד אחד כזה, והאנשים הטובים של פיקסאר מקיזים דם וקרפל טאנלס כדי לעשות סרט טוב באמת. זה שהם הצליחו למרות ההחלטה הראשונה שהיא תעשו מה שהביאים עלי כסף. שוב, גם מספרים מאחורי הקלעים, הם עמדו לאבד שפיות מהמחשבה שהסרט הראשון שלהם, שהיה כל כך חשוב להם, יהפוך להיות המשכון חסר נשמה, שזה ביקורת שהם חטפו בהרחבה במכוניות, אבל זה לא הפרק הזה, אז היי. וכאן באמת אני רוצה כמה שאת אומרת ולהגיד, זה אדיר שגם 2, גם 3 ואפילו אותו היסטורי 4, מצליחים להיות סרטים שגם אם המטרה המקורית שלתה באמת פשוט בוא ניקח את הדבר הכי רווחי ונכפיל אותו ב-5, לספר משהו אמיתי ונוגע, ואותו היסטורי 2 גם באמת מצליח באופן כמעט מביש לרקוד השתי החתונות. אני אהיה סרט מאוד מטומטם עם מלא בדיחות לחנונים, ואני גם אהיה דרמה מאוד עצובה על מה קורה כשיש אהבה, מה קורה כשאין אותה, והאם תצליח להיות מספיק, בטוח יש 20 שירים בדיוק על זה, האם תצליח לשים לב לאהבה כשהיא תוצאה לבוא. כי ג'סי צריך לומר לזכותה, בניגוד לפיט, למרות כל השנים והייאוש עם אמילי, היא עדיין מאמינה שיכול להיות לטוב, היא מאמינה בחברים. מה שאמרת בהתחלה על זה שהיא באמת כל כך eager to please, כאילו זה, אבל גם משהו במנטליות שלה הוא פשוט, היא לא מוותרת, היא, לא, היא פייטרית, היא תמיד יכולה להאמין שמשהו יסתדר, והדבר היחיד שיכול באמת לחבוט אותה, זה לכלוא אותה, זה קופסה, זה תסגיר אותו במקום שבו היא לא יכולה להתפזר על כל המקום ולהיות בדיוק מי שהיא, עם כל הווירדנס שלה, ויש לה מלא, וגם זה הכי סוף טוב של דיסני, למרות שהם לא רוצים להיות דיסני, כשהיא מגיעה לבית שבו כולם מעריכים את מה שיש לה לתת. יש ממש בסדר, אם אתה סוגר כל דמות מצליחה לציין בפרוטרוט מה היא אוהבת בג'סי. אז באז ממש נמשך אליה כשעשה את הסטנט שלו אחד לאחד, ואנדי קורא לה בזוקה ג'יין, ומיד ממציא לה דמות בתוך כל הדמות התעצועים שלו.
דמות חדשה לגמרי.
והוא מיד זורם לזה, וכאילו, כל מה שהוא הובטח לה מתגלה כאמת. כן. ואם היא הייתה נדבקת בייאוש של פיט, וגם מעדיפה להיות מוצג ולוותר על אנשים אחרים, הסרט הזה נגמר אחרת לגמרי, ומאוד מאוד עצוב גם.
נכון.
וזה שהמסר הסופי של טוי סטורי 2 הוא האהבה תגיע גם אם אתם לא מרגישים אותה כרגע, והעבודה הקשה שלכם זה להאמין גם אם זה ייקח הרבה מאוד זמן. זו אמירה מאוד קשה, אבל נראה לי שספציפית שני אנשים בחדר הזה חוו את זה ויצאו מהצד השני בשלום. אפשר כיף?
כן. האמת שזה, אני רוצה להגיד על זה שני דברים. אחד שזה מאוד מזכיר לי את אחד הציטוטים האהובים עליי בהיסטוריה, שהוא קצת ארוך, אבל הסיום שלו זה "To love and to be hurt often and to love again, that is the brave and the happy life." וכמישהו שנשבר לה לב מיליון פעם עד שהיא מצאה אהבה, למרות שכאילו בסוף התחתנתי עם הבן אדם שאני איתו מגיל 23. עכשיו זה נשמע כאילו הייתי תינוקת, אבל אז הרגשתי כאילו, אומייגאד, כל כך הרבה פעמים הייתי ג'סי שמישהו אהב אותי והפסיק לאהוב אותי. אני חושבת שהאומץ להמשיך לחפש את הדבר הזה ולהאמין בו, זה באמת החיים האמיצים והמאושרים. ושתיים, אני חושבת שיש לנו פה שיעור ממש חשוב על זה שכסף הוא לא ההפך מאומנות, ומסגרת ולחץ הם לפעמים בדיוק מה שאתה צריך כדי לייצר יצירה ממש טובה. זה שכאילו אמרו להם, טוב, אתם חייבים לעשות את זה כי זה מכניס כסף, כאילו אני חושבת שזה באמת רק שדרג אותם, ואני חושבת שזה גם אתגר אותם במקום שדיסני במשך שנים חלק מהמבנה הכלכלי שלהם היה, משהו עבד אז נעשה אותו עוד פעם, או שנעשה כאילו לפני שהיה וידאו בבית, אז עוד פשוט עשור אחרי שיצא שלגיה, נוציא אותו עוד פעם לקולנוע, כמו שהוא בדיוק רימאסטרד. עשור אחר כך עוד פעם. מה הם עושים עכשיו? בדיוק אותו דבר, לייב אקשן. הם לוקחים את מה שעבד, והם מוסיפים שיר בינוני של לין-מנואל מירנדה. כאילו, זה, ופיקסאר, כאילו, דיסני אמרו להם, סבבה, סרט המשך, כאילו, זה מה שאנחנו מכירים שיודעים, והם לא נפלו בפח של לעשות את אותו דבר. הם ממש הצליחו לא להתפשר, ומהמקום הזה, אני חושבת שזה באמת הנקודה שמתחברת בינם לבין, אגב, חברת הייטק מצליחה. כאילו, משהו ב... אני אגיד עכשיו כל מיני מילים של הייטק, אני מקווה שלא ישנה אותי פה, אבל אג'יליות ושל קבלת החלטות מהירה וחותכת ואמיצה, זה הדברים שמאפיינים חברות שמצליחות גם בעולם ההייטק, וזה לא מפתיע אותי שחברה שהתחילה כחברת תוכנה, שאמרה שאני רוצה לעשות סרטים, אבל אין לי את המחשבים שצריך כדי לעשות את הסרטים האלה, אז אני מי שמייצר את המחשבים האלה, זה לא מפתיע אותי שזה מה שהם הצליחו לעשות.
הקטע הוא שלצד החשיבה עסקית מתפתחת ומאוד חכמה, בעיקר בשנים האלה של פיקסאר, יש פה הבנה מאוד עמוקה של על איזה דברים יהיה אפשר לדבר והם יהיו רלוונטיים לכל גיל. אגב, התפיסה שהאהבה היא משאב שאוזל, שזה משהו שמאוד מאוד חזק בסרט, כאילו, יש לך ילד, הוא יאהב אותך, אבל השעון הזה סופר אחורה והוא יפסיק. התפיסה הזאת, הדיכוטומית של אהבה היא דבר שמתחיל ונגמר, במקום, אני שם נורא פלוט עכשיו, אבל כאילו, אהבה היא דבר שיכול לעבור שינויים ותמורות, ולהפוך לכל מיני דברים. כאילו, הזיכרון...
סוגים של אהבה.
כן. הזיכרון שלך של אנדי כשהוא לא פה, זו אהבה אחת, וכשהוא חוזר זה אהבה אחת. כאילו, הסרטים האלה מאוד מביאים לך דמויות, שבגלל שהם צעצועים, הם מרגישים תמיד שאף פעם לא יאהבו אותם לעד. ואודי מקבל בסרט הזה הזדמנות, מובטח לו למעשה חייל מוות, וזה מובטח לו בלי strings attached, בלי נונבטים, והתהליך שהוא עובר, אחרי שכל הסרט הקודם רק פינטז, שמישהו יסתכל עליו בעיניים פעורות, זה ההבנה הזאת שסוג האהבה שיש לו עם הצעצועים האחרים, ועם אנדי, ועם הצעצועים המערב הפרוע שהוא הכיר עכשיו בסרט הזה, זה מסוג הדברים שהוא לא יכול לוותר עליהם אף פעם. כשהוא אומר שהוא לא יכול לחכות לראות את אנדי גדל, זה לא רק האהבה שלו כבר לאנדי בשלב הזה, זה אני לא יכול לראות את כל הקהילה שלנו עוברת את זה ביחד איתו. וודי הוא מזכיר קיבוץ, מאוד מאוד מוכשר, אוקיי? הוא גם שריף, אבל הוא גם חושב שצריך להוביל עכשיו משהו שבלעדיו המרקם הזה שביר, הבאה השבורה שלהם שהוא אומר להם שהוא לא יבוא אחריהם לבית של אנדי, כי הוא צריך להיות כוכב. איזה כיף שהחלק הזה עובר מהר.
כן.
שהוא שוגה, וזה לא עכשיו מערכה. זה, אוקיי, רגע, לא, מה?
כן, זה ממש מהר.
לא הזכרנו אגב, אבל באמת יש מקום לדון בעובדה שמה שמשכנע את וודי להבין שמקומו בבית של אנדי זה שלמעשה בטלוויזיה משודר, בזמן שהוא יושב על סלוטייפ, בטלוויזיה משודר איזשהו וידאו ישם מהסדרה שלו, שבו פתאום וודי הקאובוי מה-50s שר את You've Got a Friend in Me. וכאילו, את אומרת לך, בעצם בעולם של הסרט, זו הפעם הראשונה שוודי שומע את השיר הזה. הוא לא שמע אותו קודם, אבל עצם ההזנה למילים של רנדי ניומן גורמים לוודי לחשוב שאולי, אולי החברים שלו הדבר הכי חשוב לו בעולם, ושזה צריך לקחת החברים מפה ולעבור לחברים משם. ושוב, בסרט הזה מסתיים, תחושה שכאילו, כשהם ביחד, זה לא מרגיש, כאילו, לדעת, הם מחר יהפכו כולם לג'סיות ויזרקו. כי גם הכוח שהם עושים זה בזה, הוא גדול יותר מהריצוי למול בן האנוש. בסרט הראשון, החבורה הזאת של הצעצועים לא חבורה שכיף לגור איתה. הם אנשים רעים וקרים ומזה. שמת לב שכל אחד מהם מקבל עלילה קטנה משלו בסרט הזה?
כן. ריקס והמשחק מחשב, מיסטר פוטטו הד ואשתו.
מיסטר פוטטו ואשתו ששוקלים להרחיב את התא המשפחתי.
ועושים את זה.
כאילו, זה יש גם אמירת פרו-אימוץ בסרט הזה, כשמאמצים שלושה חייזרים לבית שלהם, להיט.
וואו, וממש גם צריך להגיד שהיא גונבת את ההצגה בבלופרס בסוף, אנחנו נגיע לזה. אחרי שהוא מחליט שהוא עוזב, באמת מגיע, אני חושבת שהרצף הכי מותח, שפשוט ממשיך ונהיה יותר ויותר מותח, אני לא זוכרת מתי הייתי ככה במתח, למרות שידעתי איך זה נגמר.
כי יש לך גם את כל הטירוף של המזוודות והמאבק עם כל
כן,
התעצועים.
כן, בעצם כמעט זה, ואז בסוף סטינקי פיט תצליח להרוס את התוכנית הזה. אל מגיע, אורז אותם, לוקח אותם ישר לשדה תעופה, כדי לשלוח אותם למוזיאון ביפן. אנחנו רואים את הצעצועים מצליחים לרדוף אחריהם כדי להציל אותם מהשדה תעופה.
רודפים אחריהם בכך שהם, סליחה, הם...
גונבים אוטו.
הם נוהגים בסרט הזה.
הם נוהגים, הם גונבים, לא סתם, הם גונבים את האוטו של השליח פיצה מהסרט הראשון.
כן, פיצה פלנט מגיע להצלה, אז גם החייזרים חיים.
היה חסר שם, ממש יש איזה, רואים כאילו זום אינים כזה קצת כסף מזומן בזה, ואני אומרת רק היה חסר שם הג'וינט כאילו של השליח.
כן, גם בראשון רמזו שיש שם האווירה לא מאוד בריאה.
בקיצור, זה, הם נוהגים כמה פעמים בסרט.
הם הולכים לנהוג בבאים, אבל כאילו, פתאום את כזה מאוד כזה, בראשון הם יושבו בתא מטען של מסעית ונסעו.
כן.
עכשיו הם כבר כאילו...
ואין שום בעיה שהם אשכרה מייצרים תאונת שרשרת מטורפת באמצע הסרט, אבל לא משנה.
רגע, רק במשפט אחד, את יודעת שיש בדיחה מפגרת שם, שכזה איסטרג ממש לשנייה וחצי?
של איזה סרט אחר.
לא, לא, לא.
Roadkill, זה?
יש לך את מר תפוח אדמה בתוך הקונוס, mm-hmm. ואז כזה האוזן שלו נתקעת, או הרגל שלו נתקעת במסטיק, וצריך לשחרר אותו.
נכון.
מאחורה מגיעה המסעית ענקית שעומדת לדרוס אותו, ויש לוגו על הדלת של המסעית, זו חברת תפוחי אדמה, והתרגום של מה שכתוב, נראה לי שזה בגרמנית, אני לא בטוח, זה משהו כמו פירה מאוך או קרפפל, משהו כזה. כאילו זה ממש לשנייה, ומי כזה, כאילו הוא מציץ לשנייה במה עומד להיות הגורל שלו, ואז הוא בורח בשנייה האחרונה.
הוא אפילו לא יודע, כי הוא כמובן תחת הקונוס.
כבר אין להם למה לרפרר, כי זה כזה התחלה, זה מרפרים לשפות אחרות, כי אין להם מה לעשות, והם משעממים בפריימים שלהם.
וואו, כן, כל כך הרבה כזה רפרנסים לבתים, גילאי כזה, כתובות, שנות לידה וכו'.
וכמובן הכיתה שלהם.
כמובן. בקיצור, ואז תטופה. זה, זה, בתוך המזוודה הירוקה. המזוודה הירוקה עוברת, הוא כזה, האמת שזה גם קצת, אם טוי סטורי נותן לנו הצצה למה קורה עם הצעצועים שלנו כשאנחנו לא בבית, אז מה קורה לחפצים היקרי ערך שלנו בשדה תעופה
קריון,
שכתוב עליהם?
קריון, מהיום ולנצח קריון.
פרג'ייל.
לא, לא,
כן,
לא.
כן, 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 תשמרו על זה, כזה, זורקים את זה, שמים על זה זין.
יותר מזה, כאילו, החפצים יכולים לעבור בין, כאילו, אני מתחיל להביא מה קרה לתיקים שלי לפני כמה שנים. זה היה לפרצוף. אני מפריע לך שוב, את יודעת, זה פשוט, סיגל אמרה לי, אתה לא שוכח להגיד את זה כי זה קורא אותי. הפאנפקט הכי מטומטם, הם הרי נוסעים ברכב של פיצה פלנט, אבל מאחורה מראים את הלוגו של הרכב עצמו, של הפירמה. ראית את הקטט הזה?
של הרכב הזה לא.
הם השאירו מאחורה רק את שתי אותיות המרכזיות, שזה יואו, ואז את מניחה שזה טויוטה במבט מהיר כשזה נוסע, ואז מראים שהם בפנים, והם כאילו מחזיק את המאניואל, אז מראים מה הלוגו האמיתי של כאילו איזה חברה זאת.
גיוזה.
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 זה לא טויוטה, זה גיוזה. כאילו, הסרט הזה מעליב את יפן בארבע דרכים שונות, אבל הכל בעקיפין.
כן.
אז כמו שאמרת, הם בשדה תעופה, מכות, בבקשה, שלך.
כן, ואז אנחנו מקבלים הצצה לעולם המופלא של המזוודות מאחורי הקלעים ולהתקף החרדה. הצצועים מזה, הם כמעט, הם מוצאים בסוף את המזוודה הנכונה. נייס פלאש. מוצאים מזוודה אחרת. בקיצור, מגיעים, מצליחים כמעט לשחרר את וודי, ופיט מושך אותו בחזרה, יש שם איזה קרב, הם מעיפים את פיט, זה, וברגע האחרון, ג'סי נשאבת בכל זאת אל בטן המטוס, לא אל בטן המטוס, אבל נופלת למטה, וודי לא מוכן להשאיר אותה, הולך להציל אותה. האם זאת הדרך הכי גרועה לספר את החלק הזה? כנראה, אבל...
אני, פשוט ברוכה הבאה לסיוט של לספר אקשן. כן. זו פעולה הכי לא כיפית בעולם.
כל כך הרבה אקשן.
את יכולה לרמוד פשוט להגיד שכאילו אחרי מאבק אימים עם פיט, שאגב, רגע האימה היחיד בסרט, זה שהם באים לפתוח את המזוודה, ופיט יוצא ופשוט מרביץ להם. אני ממש...
וואו, עם הזה שלו.
כן, עם הגרזן.
כאילו עם הגרזן. כן.
אחד המפחידים, הוא גם מאיים על וודי שהוא הולך לשבור אותו לאלף חתיכות אם הוא להיכנס ויסתום את הפה שלו.
סופר מפחיד.
אגב, וגם איום סרק, כי למה שתשבור אותו לאלף חתיכות, כל החלומות שלך יכולו לעזאזל אם תעשה את זה, זה טיפשי. אבל בכל מקרה, מזה אמורים דברים טיפשיים. ג'סי אחרי נשאבת לבטן המטוס, וודי מחליט לחלץ אותה, והוא מצליח להיכנס פנימה. אין השור מחכה לו למטה עם בז, שזה אחד הדברים המהיבים ביותר, כי וודי צריך לבצע פעולה אחת אחרונה של הירואיות, שזה לא להצליח לבצע פעלול אקשן, זה לשכנע את ג'סי למה זה שווה לה להסתכן עכשיו, אולי לאבד את החיים שלה לגמרי, ולהישבר על רצפת האספלט, ולבוא אחריו.
כן, הוא משכנע אותה, הם ממש עומדים לקפוץ חזרה, אנחנו שומעים את הבחור של המזוודות, הוא אומר, יש עוד שתי מזוודות, ואז נסגר דלת המטוס בקטע הכי... כאילו...
זה כבר פעם השנייה שאת קורא בסרט הזה. קודם כל יש לך את באז שכמעט מצליח לעבור בדלת הזכוכית של אל, ואז נתקע בה ונופל למטה, ועכשיו גם ג'סי.
וואו, יש המון רגעים כאלה, אבל גם הדחיסות של הסיום של כאילו זה, בקיצור, אנחנו, ואנחנו רואים את המטוס ממריא, אימאלה, מתחיל לנסוע. ובקיצור, עכשיו ג'סי ווודי כלואים בתוך המטוס, פותחים את איזה דלת תחתונה, ובאומץ רב קופצים. צריך להגיד שבמקור מה שאמור לקרות זה שג'סי אמורה ליפול ווודי אמור להציל אותה. ג'ון קיוזק כשמדובבת את ג'סי אמרה ליוצרים, אולי ניתן פה הזדמנות דווקא לג'סי to save the day. אז וודי הוא זה שכמעט נופל ונקרעת לו עוד פעם קצת היד, וג'סי ככה תופסת אותו, מצילה אותו, וביחד הם קופצים ונוחתים על הגב של בולזאי.
כן, ועל הדרך הנימוק שלו של למה היא צריכה לקפוץ, הוא אחד היפים. כי למעשה באמת האומץ והאקטים הסופיים הם שלה בסיקוונס הזה, אבל כשלרגע אחד היא מפחדת, הוא מציע לה למעשה לקחת את הפרק של זאת הטלוויזיה שלהם, שאף פעם לא צולם, שזה הפרק האחרון. כאילו היה להם סדרה שלמה, ואז כי יש קליפהנגר, והם אף פעם לא מצליחים לפתור את הצרות.
הסדרה בוטלה לפני שזה נפטר.
ואת אומרת לעצמך, מי מבטל סדרה לפני הפרק האחרון? זה לא עונה.
My so-called life.
באמת?
לא, הם סיימו, אבל זה נגמר בקליפהנגר, וזה היה בוטל.
זה הפרק לפני האחרון, אז ביטלתם, זה לא הגיוני. לא חשוב, לא, כאילו, הוא אומר לה, בואי נעשה את הדבר ההירואי הבלתי נתפס הזה, ואז היא באמת מובילה אותם בבטחה. אבל צריך לומר שוב, שמי שמתחבר אליהם כדי לגרום לזה להצליח, זה בז ובולזאי שמגיעים בשנייה האחרונה, כמו שאמרת, ובז סוף סוף מצליח להציל את וודי. אם אמרנו שרקס מנסה כל הסרט להשמיד את זורג, הקו הלילה של בז זה לנסות להחזיר טובה לחבר. פעם קודם זה טלת אותי, ועכשיו אני אציל אותך. ובז מגלה שזה ממש קשה להציל אנשים.
מאוד קשה.
There's someone that just don't want to be saved. וסוף סוף, הם באותו ראש, וארבעתם בורחים. אני אגב, בצפייה הראשונה, אני קראת את הפרק הזה, פספסתי את איך הם חזרו, כי מין כזה שמעבר זמן והם שוב בבית של...
אנדי.
ואז ראיתי את זה שוב אתמול לקראת הפרק, ואז כזה, ואז גיליתי שזה פשוט גג שמחכה בזווית הפריים, שמראים לך כאילו מסעית ענקית שנהרסה, ובאמצע הכביש שוב פעם.
ולא סתם מסעית, המסעית שמובילה את המזוודות.
הם פשוט... גנבו אותה.
הם גנבו אותה, אין להם שום
אליהם. בדקה ה-90 של הסרט, תוכל לספר בדיחה ממש כאילו מופרכת לחלוטין ולברוח.
ובעצם מה שאנחנו מבינים, אבל בסיום הזה, חוץ מזה שאנחנו רואים שאנדי חוזר, והצעצועים על המיטה שלו, ונורא מתרגש, זה שבעצם כולם מגיעים עם איזו הבנה שאין להם לנצח. הם לא יהיו הצעצועים של אנדי לנצח, אבל הם הולכים מה זה ליהנות מהזמן שיש להם ביחד.
לגמרי, כי אין להם נצח, אבל יש מספיק אהבה לכולם עכשיו.
נכון.
ולדמויות האלה היה איזשהו חוסר של שעה וחצי, שהוא במקרה של ג'סי יותר מ-20 שנה כנראה, וסוף סוף, קצת שקט.
כן.
עכשיו מגיע החלק האהוב עלייך.
מה החלק האהוב עליי?
מהפספוסים.
כן, שלושה פריטי טריוויה הזה. אחד, הייתה תיאוריית קונספירציה של פאנס, שאמילי היא אימא של אנדי. אמילי זאת הבעלים של ג'סי.
כן.
ובעצם לאמילי אין שם משפחה, ולאמא של אנדי אין שם פרטי, ואין טיפ-טיפה דומות, וזה קצת מסתדר עם הזמנים, אבל התיאוריה הזאת הופרכה, כשאחד היוצרים אמר, אנחנו יודעים מי זאת אמילי, ואנחנו יודעים מי זאת אמא של אנדי, ואין לו אותה אחת.
אנחנו פשוט חבורה של בנים,
פשוט חבורה של בנים, לא אכפת לנו מבנות.
וכולכן לראות אותו דבר בעינינו, מסתבר כשאתם ציירות.
זה נכון. דבר שני, זה ש... טוב, הבלופרים, אני שרופה על זה, אבל יש שם, בגרסה שאני ראיתי, שצפיתי בגרסה פיראטית מהסטרימיו, זאת בעצם לא הגרסה שיצאה, שהיא לא נמצאת עכשיו בדיסני פלוס, כי יש שם קטע שסטינקי פיט נמצא עם 3 ברביות בתוך תא, ואומר להן, בואו תצמדו אליי, ואולי אני אשיג לכן תפקיד בסרט השלישי.
כן, ואז כזה מין כזה, צפיתם את הרווי ויינסטיין בעשור, אופסי.
זה ממש זה, לא רק את הרווי ויינסטיין, בעצם הסיבה שמורידו את זה, זה לא בגלל הרווי ויינסטיין, זה כי גם הבמאי של הסרט הזה,
נכון!
זה בעצם נתפס על התנהגות לא כל כך נאותה, ואז...
אומי גאד, עמית, סטינקי פיט היה ג'ון לסיטר כל הזמן הזה?
קצת כן, קצת, בעצם, כן, inappropriate behavior towards employees, ולכן הוא גם עזב את פיקסאר בסוף, בעידן המיטו. וכך גם הורידו את הקטע הזה.
אני מרגיש שסטינקי פיט סנואר אפילו יותר עכשיו.
הוא ממש סימן את הבאות, והדבר המצחיק זה באמת פריט טריוויה, בעיניי מושלם, יצא איזה גרסה שנקראת The Ultimate Toy Box, גרסת DVD שנמכרו בה 1,000 עותקים, שבגלל איזושהי תקלה בייצור בשנת 2000, היה פתאום הבזק, כמו בפייט קלאב, מין הבזק קצר לסרט נאמנות גבוהה משנת 2000, ולא סתם לקטע, אלא קטע שבה ג'ון קיוזק אומר פאק 4 פעמים, והם היו צריכים לעשות לזה ריקול, זה קיבל מלא תלונות מההורים שהזמינו את זה. אני חושבת שזה הפריט טריוויה אהוב עליי אי פעם.
מי שנה אותם?
של כל הזמנים.
מישהו שנה אותם.
זהו, אז קוסטקו שהוציאו את הדבר, מי שנה אותם? הורים שקנו את הדבר הזה לילד שלהם. אמא, מה זה פאק? זהו, וקוסטקו היו צריכים להזמין את הכל בחזרם, והיו צריכים להסביר את הגליץ'. זהו, זה היה לדבר בשני קולות של פיקסאר, אולי זה היה בכוונה.
אני מרגיש שממש לא ראיתי טוי סטורי 2 עד שלא ראיתי את הגרסה הזאת. כאילו, היית עכשיו כזה, רואה אותו בשביל הכיף עם כזה, עם הטען, עם חברים?
כן, אני חושבת שהייתי... הייתי עושה אפילו איזה ערב שרואים את הכל, למרות שאני מרגישה שצריך לתת משך בין סרט 2 ל-3.
אני גם מרגיש, וגם כשרואים אותם בזה אחר זה, את מגלה שכאילו, טוי סטורי 2 מבין 4-תם, הוא היה נחשב לקומיק ריליף. אחד השירים הכי עצובים בעולם נמצא בו, אבל הם התלבטו עליו מסיבה. זה סרט מאוד מרגש, אבל מאוד מאוד מצחיק, שגם נראה לי בלי לאכול את הראש שלו, ועכשיו שעתיים כמו שאנחנו עשינו, כאילו, לא, לא יודע כל השכבות האלה עוברות אליך בצפייה הראשונה. הוא מאוד פן, והאקשן מאוד מוסך את הדעת, ועושה הרבה טרולולו, אבל בפועל, השכבה הכי מרגשת של הסרט הזה, היא הבחירה של הדמויות שלו עם... להאמין שהביחד עדיף על תהילה, האם האהבה האמיתית עדיפה על פרסום וכל החלומות שחינכו אותך עליהם מגיל אפס, ובעיקר, האם אתה צריך לעשות את זה עם עוד מישהו, או פשוט לשקוע באיזשהו בועת לבד נרקסיסטית ועצומה, שכאילו כולנו לרגעים באיזושהי צורה, באיזושהי וריאציה, קיווינו שככה יראו החיים שלנו.
לגמרי.
שאנשים רק יעסקו בנו.
אני גם חושבת שכשאנחנו מסתכלים על סרטים כאלה כמבוגרים, דיסני בהרבה מקומות אני מרגישה שכאילו הם הכניסו כל מיני קריצות סוטות, כאילו, למבוגרים. כזה, זה רק למבוגרים. וכאילו, טוי סטורי הוא לא מתנשא על ילדים. אני, כשצפיתי בו עכשיו, לא הרגשתי של כזה, איך פספסתי את הדבר הסוטה הזה? זה לא זה. זה פשוט, מה שאתה מקבל זה עוד שכבות ועוד עומק. ופרספקטיבה של חיים, של מה אתה לומד על משפחה ועל אהבה ועל ילדות ועל צעצועים שיהיו לילדים שלך. ואני חושבת שזה סימן דווקא לסטורי טלינג הרבה הרבה יותר איכותי.
לגמרי וגם לשינוי מגמה שהולכת להפוך לדנ"א המרכזי של האולפן. את זוכרת מה הסרט הבא שהם מוצאים אחרי זה?
The Incredibles?
מפלצות בעם.
אוי, מפלצות בעם זה סרט מושלם!
עכשיו לעבור מטוי סטורי 2.
אוי, שכחתי אותו ברשימת סרטים האהובים עליי.
זה בסדר, אז לא שגענו לזה עכשיו. וזה מאוד מורגש כשרואים את טוי סטורי 2 ועד מפלצות בעם, מה עבר באולפן מסרט לסרט? איזה תובנות היו? כי טוי סטורי 2 הוא בעצם הרגע שבו א', אם טוי סטורי היה מורשת קודם לכן, עכשיו הוא הופך לפרצוף הרשמי של פיקסאר, ביחד עם הסרט הקצר שנלווה אליו, אגב, שזה לקסו ג'וניור. כי הגיבורים, הסמלים המרכזיים של פיקסאר לנצח יהיו וודי, באז והמנורה. וכשהסרט הזה יוצא יחד עם המנורה שמקדימה אותה עם כל הסיפור עליה ועל הבן שלה, אני מרגישה שכזה, מפה פיקסאר יהיו הפיקסאר שכולם זוכרים, שגם הרגש העיקרי והאמירות הנורא הומניטריות נהיות בראש התמונה. אם בברגלב זה יודע כזה הישרדות מול הרעים שקמים להשמיד עליך, אז כאילו, בתור היסטורי 2 זה כבר כזה למצוא מי אוהב אותך, ומלטות בעם זה כזה, אולי יותר טוב שנביא אהבה וצחוק מאשר פחד ואימה. הם אשכרה שואלים את זה כשאלה של הסרט.
כן.
שזה גם שאלה של אולפן. בתור היסטורי 2 הוא הסרט שבו באמת פיסה נפרדים מהאימה ומתחברים ללב האנושי הרבה יותר פנימה, והשיר שבחרת שהוביל אותם בכלל לכל הדבר הזה, הוא השיא של זה. זה אומר שגם עכשיו אנחנו נשמע את הקאבר שהכנת במיוחד לפרק?
אנחנו נשמע אותו ממש עוד רגע.
אני רואה שאני אפרד עם זה, כי זה הדבר האחרון שישמע פה כאחרי זה, שום דבר שנגיד לא ישתווה לזה. אנחנו מסיים את הפרק למעשה עם When She Loved Me בביצוע מיוחד רק לנו, של עמית צפריר. לפני זה, אבל אני רוצה לשאול אותך, כשאנחנו נפרדים במעמד הזה, משהו אחד שאת לוקחת איתך for good מפה, מהסרט הזה?
לכל שיר יש סוף, אבל זה לא סיבה לא ליהנות מהמוזיקה. כאילו זה, גנבתי את זה מ-One Tree Hill, אבל כאילו אני חושבת שזה, כאילו צריך...
One Tree Hill זה מגרש ביתי?
כן.
אני מרגיש שאת עושה בהם שימוש יותר טוב ממה שהם עשו בעצמם. זה מושלם, זה מילות ציום מושלמות, אפילו שלא מפיקסל.
אוקיי, פייטון.
וואי, מושלם.
כן.
עמית, אני מחכה כבר שנתיים שנקליט שוב פעם, וכזה אנחנו באמת שני אנשים שהלוזים שלהם אף פעם לא חופף, ואני נדהם שבמלחמה הצלחנו למצוא זמן לזה. היה לי כיף בטירוף לשבת איתך, ממש.
היה לי כיף, היה לי גם. תודה שנתת לי לדבר על הסרט המושלם הזה. כל הערב אני הולכת לבכות על זה שאני לא זאת שהולכת לדבר איתך על Monsters Inc.
אז תודה רבה לעמית שבאה לפה. תודה רבה לכל מי שעוזר לנו עם ההסקט הזה. תודה רבה למעצב שלנו, טל שלום ורדי. לאורך שלנו, ליאור בר. תודה רבה ליאור. למלחין שלנו, אוהד לוי. ולאחרית השיווק שלנו, סתיו צימרמן פולק.
שרופים עלייך.
תודה רבה לכל התומכים שלנו בקופי, שמאפשרים לנו להוציא פרקים מדי שבוע, ולי אין סיבה לא לערוך, כי משלמים לי על זה פרוטות שאני צריך. אז תודה רבה לכם, תודה במיוחד לכל התומכים בקופי, שביקשו שנאמר את השם שלנו כינוי מפגר, אז סליחה מראש, תודה רבה לחברנו המשותף, דניאל אבא ותיק רז רוטשילד, תודה רבה למשפחת גולדמן הבלתי נלאים, תודה רבה לתליה שחם המופלאה, תודה רבה לחגי האמיץ, ותודה רבה לנוי מקרב לב. זהו, הפרק הבא שלנו, כמו שכבר נרמז, על מפלצות בעם. עמית, שוב, אני כל כך שמח שבא, תודה רבה רבה.
תודה.
זהו, אני זיוור מלן שדר, ועל הפעם הבאה, היו שלום. עמית, הם שלח מעכשיו. Somebody loved me. Everything was beautiful. Every hour we spent together lives within my heart. And when she was sad, I was there to dry her tears. And when she was happy, so was I. When she she and I together like it was meant to be. And when she was lonely, I was there to comfort her. And I knew that she loved me.
But she began to drift away. I was left alone. Still I waited for the day when she'd say, I will always love you. Lonely and forgotten, never thought she'd look my way. She smiled at me and held me just like she used to do. Like she loved me when she loved me. When somebody loved me.